גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, את איתכם ישראל גליס, יעל צייטלין על העריכה והפקה, פסח בגד ואורי כהן טכנאים. סיפורי ירושלים, תודה לאלו שמתקשרים, מעירים הערות, בונות ומחכימות, אז תודה לכולם, תמשיכו להתקשר וזה בסדר, נקבל את ההערות שלכם. הלילה חל לילה הילולה של מורנו ורבינו רבי ישראל אבוחצירא, בבא סאלי. התוכנית שלנו הלילה לזכרו. זכינו שבבא סאלי גר מספר פעמים בירושלים, בשכונת בקה, אנחנו נשמע עוד מעט מהרב בצרי איך הוא מגיע לשכונת בקה, ובשכונת מטרזו בירושלים, בשארית חייו, הוא גר תקופה גם בשכונת מטרזו בירושלים. בבא סאלי נולד בעיר ריסני, שבמחוז תפילאל במרוקו, בראש השנה של שנת תרנ"ו. רבותיו, אביו היה רבי מסעוד, שבנו בכורו של רבי יעקב אבוחצירא, בעל אביר יעקב, ואחיו רבי דוד. אח נוסף היה רבי יצחק אבוחצירא, שמכונה בבא חכי. הבת זוגו של הבבא סאלי הייתה רחמה, בת אחות אביו, אחרי זה פרחה לבית אמסלם, ואחרי זה מרים וסימי לבית שמחון. כשהוא הגיע למצוות הבבא סאלי, הסיע את אביו לתא רחמה, בת אחותו, שנפטרה כעבור שנתיים בעת לידת ביתם, שגם כן לא שרדה. בגיל 16 נסע את פרחה לבית אמסלם, בגיל צעיר הוא הניג עצמו בסיגופים, ונדן נדר שלו לאכול בשר, והיה צם במאכול, למד שחיטה, מילה וכתיבת סתם. בית באייר תפריש סמכת 1908 נפטר האב רבי מסעוד, ובנו הבכור רבי דוד מילא את מקומו, פחות משנה. לאחר מכן חילק רבי דוד את סמכויותיו, והבבא סאלי התמנה בגיל 18 לראש הישיבה בריסיאני. בשנת תפריש פי 1919 התנהלו אז קרבות בין התושבים לבין הכובשים הצרפתים באזור, והתושבים חשדו שבני משפחת אבוחצירא שיתפו פעולה עם הכוחות הצרפתים, ובשבת י"ד בכסלו תרפ"ה 1919 הוצא רבי דוד להורג בידי מנהיג מקומי. לאחר מכן ברחו הבבא סאלי ואחיו רבי יצחק אבוחצירא לעיירה בודניב, ושם הקימו מחדש את הישיבה. באותו זמן התמנה הבבא סאלי לרב מחוז תפילאלת. בשנת תרפ"ב נוסע הבבא סאלי לארץ ישראל, למד בישיבת המקובלים בתל, לאחר זמן חזר לבודניב ושמחוז תפילאלת, בהוראת רבו ראש ישיבת תפילאלת הרב משה תורג'מן. בשנת תרפ"ג ג' נסע שוב לארץ ישראל, למד בחברותא מרבי עזרא עטיה ראש ישיבת פורת יוסף, חזר שוב בהוראת רבו ונסע לישיבת מרים אמסלם. בשנת תש"ן הוא נקרא לכהן כאבד בהרפוד הסמוכה לריסיאני, ובשנת תשי"ד עלה עם אשתו מרים וילדיהם לישראל. הם גרו בשכונת בקה בירושלים, אבל כעבור כמה שנים עברו לצרפת, ומשם לטוניסיה ולמרוקו. יש אומרים שהוא עזב גם את ארץ ישראל בעקבות הפצרות שקיבל על עצמו, שיקבל על עצמו את משרת הראשון לציון במקומו של הרב עוזיאל שנפטר, והוא לא הסכים. יש גרסה אחרת שהוא לא אהב את המצב הרוחני בארץ ישראל, אבל בסביבות שנת 1954 הוא נוסע לאישה את סימי בת יעקב בן שמחון. בשנת תשכ"ד חוזר חזרה לישראל עם משפחתו וגר ביבנה, בקרבת חתנו רבי אברהם אבוחצירא. לאחר מכן באשקלון, ובשנת תש"ל עבר לגור בנתיבות, שם גר עד יום פטירתו. הבבא סאלי התפרסם מאוד כעושה מופתים, רבים נערו אליו כדי לזכות בברכה, בבקבוק מים שזכה לברכתו, או בקמע שמישהו אחר כתב, הבבא סאלי עצמו כמעט זה לא כתב קמעות, אולם בחצרו הסתובבו רבנים כותבי קמעות שקיבלו את הסכמתו. בלטה מיוחד בקרב יוצאי ידידות מרוקו, אנשים שמאוד האמינו בעניין של קמעות. בשנת תשמ"א חתם על קרוז תמיכה באגודת ישראל, היה לו יחס חם לתנועת החסידות, ובשנותיו האחרונות שהתדרדרה בריאותו הוא נאלץ להתיר את נדרו של לאכול בשר. כשמדברים על תנועת החסידות, אז אליו הגיעו הרבה, אדמו מללו שהגיע אליו הרבה, וישב אצלו בבית הרבה פעמים. רבי ישראל אבוחצירא נפטר בנתיבות בבוקר של ד' שבט תשמ"ד, נטמן באותו יום בבית העלמין העירוני, שהייתה הלוויה המונית וגדולה. והבבא סאלי השאיר אחריו תלמידים, התלמיד המפורסם שלו, רבי חשניאור, שהיה רב שכונת מוסררה, רב יוסף אבו חצירה, שהיה דיין בפס ורבה של יבנה, הרב אליהו אבו חצירה, רבה של נצרת עילית, הרב אברהם אבו חצירה, שהיה רבה של יבנה ודוד, הרב מחלוף לסרי, הרב ישראל ליזרה, שהיה רבה של אשדוד, רב ידע שיטרית, רבה של אפולה, רב שמעון דיין בקזבלנקה, ורבה של כפר יונה. והרב הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, שהיה דיין בבית הדין הגדול בבאר שבע, והיה רב ראשי לישראל. כמו שאמרנו, בסל היו ארבע נשים, אחת שנפטרה בעת הלידה, ומשתו פרחה לבית אמסלם נולדו לו תשעה ילדים, רק שלושה מהם הגיעו לבגרות. רבי מאיר מלכתחילה, שאותו רב ממשיך דרכו, נפטר בתשמ"ג. רוחמה, שהייתה נשואה לבן דודה, הרב אבוחצירא, שהיה רב העיר יבנה ורמלה. רוחמה נפטרה בשנת 2010. שרה, שהייתה ילידת 1927, אשתו מרים, שנהרגה בתאונת דרכים, נולדו לו ממנה ארבעה ילדים. אביגיל, אשתו של הרב דוד בוסו, ואנחנו נדבר בהמשך עם הרב משה בוסו. רבי ברוך אבוחצירא, מכונה בבא ברוך, שהקים לאחר פטירת הבבא סאלי מוסדות בנתיבות. פנינה, אשת הרב דוד יהודיוף, שהוציא מספר ספרים על הנהגות של הבבא סאלי. עליזה, אשת הרב אריה יהודה הראל, שהוא למד בישיבת חברון. והרב ידעי הראל, אני זוכר את האירוסין של הרב ידעי הראל, השמחה הגדולה, כשהוא ראה את הבבא סאלי, הבבא סאלי ראה תלמידי ישיבת חברון. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת. היו לי הרבה סיפורים אישיים עם הבבא סאלי. לא את הכל אפשר לשתף את המאזינים, כי יש דברים שהם אישיים יותר. אבל ישיבות בין הזמנים, ישיבות בין הזמנים של הפעילים, שנת תפשין למד ב', ואז אני עסקתי עם הישיבות בין הזמנים, ארגנתי אותה בדרום הארץ. זה היה בירוחם, בדימונה, מבני האיש ומטה. המקום האחרון היה מצפה רימון, שם גם עשינו את השבת. בירושלים בישלנו את האוכל, והבאנו מה שנקרא חלות ואוכל, כל מה שצריך הבאנו מירושלים. היינו לדרך, אמרנו, רגע, אנחנו פה נוסעים לכיוון הדרום, ניכנס לקבל ברכה מבבא סאלי. החבר'ה היו בתוך הטנדר של הפעילים עם הסירים, עם האוכל, ואני נכנסתי פנימה, ויש שם הרב יהודה הראל, שהיה חברות השלם הישיבה, והיה חתנו של הבבא סאלי, נשוי לאשתו עליזה. הרב יהודה הראל, זיכרונו לברכה, שהוא נפטר מהקורונה לפני שנה או קצת יותר, והוא אמר, סבא, נמצאים פה זה וזה פעילים. אז הוא אמר, מהר מהר, השבת קרובה, השבת נכנסת. מישהו יודע שביום שישי לא יחסים לבבא סאלי, כי הוא היה מהבוקר כבר אחרי התפילה, כבר אומר שניים מקרא ואחד תרגום, והיה לו כל מיני תפילות שהיה עושה. אז הוא נתן בקבוק מחיה ואמר, שנחוות שבת קודש, ושניצא, שניסה לדרך, והקדוש ברוך הוא יעזור, בשלום הכל יהיה בסדר. אז זה היה מקרה אחד. מקרה שני, כשהבבא סאלי היה בירושלים, הוא היה בשכונת מטרסדורף, בדירה ליד האדמו"ר מקליף, שהיה גם כבשכונת מטרסדורף, ליד נווה שמחה, ברחוב סורוצקין. אני נכנסתי לבקש ברכה בשביל בחורה בעלת תשובה. ניהלתי על סמינר של בעלות תשובה. ונכנסתי לבקש ברכה, גם כן היה שם רבי יהודה הראל. והוא אמר, התחיל לדבר איתו, ולהסביר לו בשביל מה באתי, פתאום הוא אמר, שקט, שקט. מי זה יהודה כהן? אני הסתכלתי על יהודה הראל, והוא הסתכל עליי. לא יודע מי זה יהודה כהן. הוא אומר, יש רעש גדול בשמיים, יהודה כהן הגיע לשם. מי זה יהודה כהן? טוב, לא ידעתי מי זה, ואני ביקשתי את הברכה, והוא בירך, ולפני שיצאתי מהבית, שמעתי את הרמקול שמכריז על הלוויות, הרב יהודה כהן, מי שהכיר מי זה יהודה כהן במאה שערים, זה שמעיר לסליחות, נפטר, ולוויה שלו היא בשעה זו וזו. אז הוא דיבר על אותו רבי יהודה כהן. פגישה מעניינת אחת, שאני לא יודע מה היה השיחה בפנים, זה היה פגישה של הרב כדורי, הרב כדורי שהגיע פעם אחת לבבא סאלי, ואני הייתי שם, ורציתי לדעת על מה דיברו, שאלתי את הרב כדורי על מה דובר בפנים שם, הוא ככה צחק עם החיוך הקבוע שלו, הוא אומר, כבודו רוצה לדעת, כבודו יגדל, עידן מה מדברים שם בחדר. דבר מאוד מיוחד היה מעניין, שהיה במושב ספסופה, שמצא אחרי מירון, היה פעם שם התכנסות, כי שם הרבה מאנשי המפדל ניסו לקחת ילדים לצפת, מספסופה לצפת, בעצם מחזק את היישוב, וידענו שכולם, רוב התושבים הגיעו ממרוקו, וחלקם הגדול הגיע מתפילת, ודיברנו על זה שצריכים להביא את הבבא סאלי לחזק אותם. נסענו ברכב מנהריה, ולקחנו, נסענו לבבא סאלי, כשהגענו לצומת חנניה, נכנסנו שמאלה לצומת חנניה, הרכב נעצר, לא יכול יותר לנסוע, היה נהג והבבא סאלי לידו ואני ישבתי מאחורה. ואז שהוא שואל, הגענו? הוא פותח לדלת בשביל לרדת, אמרנו, לא, 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 לא הגענו. אז מה אתם עומדים פה באמצע הכביש? אמרנו שהדלק, נגמר הדלק. אמרנו, טוב, אז למה נוסע האוטו? אמרנו, נוסע, יש מים, יש שמן. אמרנו, טוב, יש מים, שמן, תיסו. וככה נסענו עד צומת ססה, שם מתחנת דלק. כשזה שממלא את הדלק הגיע לרכב, יצא השן, מה תגיד, השתגעתם? איך אתם נוסעים? אבל כשהסתכל בחלון וראה מי יושב ליד הנהג, הוא אמר, סליחה, סליחה, אתם יכולים לנסוע ככה גם כן עד ספסופה. הוא מילא קצת דלק ונסענו לספסופה. זה היה מספר מקרים שאני הייתי עד להם. מורנו רבנו בבא סאלי, הייתה לו אישה שקראו לה פרחה, שהיא באה מבית אמסלם, והיא נפטרה ב-1972 בתפשין למד ב'. ממנו נולדו 9 ילדים. אחת מהם הייתה אביגייל, אשתו של בעל החסד הגדול, שהכרנו אותו בירושלים, מכירים אותו בירושלים, הרב דוד בוסו. ואנחנו רוצים לדבר עם הנכד, הרב משה בוסו. שלום לך, הרב משה בוסו.
שלום וברכה, משה אליהו בוסו.
משה אליהו בוסו. לאחות ימים ושנים, ואתה היית קרוב לסבא. אז בואו קצת תספר לנו על הסבא בבא סאלי.
אני אספר על הסבא בבא סאלי. קודם כל, באותם השנים אני הייתי בחור צעיר, למדתי בשבט אקט לבן של, של הרב חייקי.
בצרפת.
בצרפת. וכמה פעמים בבא סאלי הגיע אלינו, לבית של ההורים שלי בפריז. וכל פעם שהיה מגיע לפריז, אז אני... הייתי בא והייתי ממש צמוד אליו, תחיתי לו צמוד אליו, לשרת בקודש, לצוק מים על ידיו, ובאמת זה היה זכות גדולה. פעם אחת קרה, כשהוא בא, אמא שלי לא התקשרה מיד להגיד לי, אני אבוא מיד, ועשה לי להרגיש בזה. איפה משה? אז נעימה, ככה גמגמה, ישב במשה לי, ואמא, את חוששת לביטול תורה? את לא יודעת שגדולה שימושה יותר מלימודה? אז מיד התקשרה אליי שאני אבוא מיד, ועד כך זכיתי באמת את התקופות האלה לעבור לצידו של הסבא קדושה בבא סאלי. מה נאמר ומה נענה? סבא קדושה, דבר אחד, אחד מהדברים שאני חושב שכל מי שזכה לראות אותו יכול להעיד על כך, לא משנה מאיזה חוג הוא בא, מאיזה דרגת דתי, חרדי, חצית כזה, חצית כזה, לא משנה מי, כל מי שזכה להיכנס במחזת לראות אותו, הרגיש הרגשה מיוחדת, אפשר לומר כמו חשמל באוויר, ואני חושב שההרגשה הזאת בעצם זה השכינה, שכידוע שהצדיקים הם מרכבה לשכינה, הצדיק כמו הבבא סאלי, הרגישו כולם את השכינה ממש שורה עליו, בצורה עוצמתית ביותר, שאין מילים להסביר ולתאר את הדבר, רק מי שחווה את זה, יכול להבין מה אני מתכוון.
היית בטח אצלו בבית גם פה בארץ, בנתיבות, וזכית גם להיות אצלו פה בבית.
גם פה בארץ, כשאחרי זה בגרתי ובאתי ללמוד בישיבות בארץ, והייתי הרבה פעמים עורך שבתות, בחגים, הייתי בישיבה, ההורים שלי עוד היו בצרפת באותם הימים, אז את התקופות האלה, שבתות חגים, הייתי עובר אצל הסבא, הקדישה, וכמובן הוא שמח מאוד שהייתי בא אליו. משום מה לא זה, משום מה זכיתי שהוא אהב את קרבתי, ושהייתי, אולי משום שידעתי להעריך מי הוא ומה הוא באופן מיוחד, אולי בזכות זה. בכל אופן, זכינו לראות, אם אתם רוצים לשמוע מהחוויות ממה שהייתי במו עיניי.
בוודאי, ובכן, בוודאי.
אחד מהדברים שאני ראיתי לי, למשל, זה שהוא היה מקבל קהל, מקבל אנשים, וכל אחד עם הבקשה מיוחדת, עם התפילה שהוא מבקש, עם העצה שהוא רוצה, עם התפילות, ולקחת לכל אחד בסבלנות גדולה ועוד. ואחרי שכולם הולכים, פתאום הוא היה מתחיל לבכות. היה מתחיל לבכות ממש כאילו הצרות נוגעות לו, כאילו כולם היו משפחה שלו. אבת ישראל ש... שראיתי שם, זה משהו שאין לתאר ואין לשאר. ממש בוכה, כביכול, באותו מעמד מבקשים את הברכה, אז הוא לא בוכה, כי צריך לחזק את הנשים, לעודד אותם, אשר בהם תקווה, אמונה וכו' וכו'. אבל לאחר מכן היה ממש בוכה ומתפלל על כולם, על כל האנשים שהיו, וכל הצרות של כלל עם ישראל, ככה. מתוך הבכי, הרבה פעמים למשל, הייתי שומע אותו ממלמל כל מיני מילים, ולפעמים הקחתי לפענח את המילים שהם מוצאים מפיו, בתוך הבכי. פעם שמעתי אותו אומר, אוי לי, אנשים טועים בי. כביכול אנשים באים לבקש ברכות ממנו, כי חושבים שהוא משהו מיוחד, ובאמת, אז השלום הוא לא כזה, ככה לומר, אוי לי, אנשים טועים בי. אז אני, באיזשהו שלב, תפסתי אומץ, החלטתי לשאול אותו, להעיד ולשאול אותו, למה כבודו אומר, אוי לי, אנשים טועים בי? הרי עובדת אנשים באים, ואנשים לא באים סתם, באים כי הברכות מתקיימות, התפילות מתקבלות, ושלומה אולי גם העצות מצליחות. אז הוא עשה לי באצבע, ככה תנועה של שלילה, כי הוא אומר, לא, נכון, הברכות מתקיימות, אבל לא בגלל שאני משהו מיוחד צדיק, אלא בזכות האמונה שלהם, שהם חושבים על צדיק, יש להם אמונה, אז בזכות האמונה, הברכות מתקיימות. ככה היה אומר, כביכול זה בזכות האמונה, ומבטל מעצמו כל זכות בדברים האלה, בדרגת הענבה שהייתה לו, אבל כמה שזה מתוך הענבה, יש גם מן האמת. פעם הוא נתן בקבוק מים, רק הרגע שמברך על מים, שיהיה ברכה על מלאכות, דווקא על מים, וכמה סיבות. בכל פנים, כשהוא נתן את המים, פעם הוא אמר, יש אמונה, יש ברכה. אין אמונה, אין ברכה. זה על המשקל שערוך, זה על הדלות, אבל שם מדובר על אמונה של יושר כלכלי, עסקי, ממוני, אבל הוא כביכול דרש את זה על העניין של האמונה, אמונה בשם ובמשה עבדו, שמאמינים בשם, והאמונה בשם חייבת לעבור דרך האמונה בצדיקים, כי הם כביכול הצינור, גם לקבל את התורה ודבר השם, וגם את האמונה, וכשאוהבים את הצדיקים, גם אוהבים את השם בעצם. אז האמין בשם ובמשה עבדו, אז זה מה שהוא אמר, בעצם יש אמונה, יש אמונה, יש ברכה, ויכול, כשיש אמונה בצדיק, אז גם הברכה שהוא מברך מתקיימת. כן אמונה, אז הברכה מתקיימת, ואז יש כמה סיפורים, אבל עכשיו לא נעשה בסיפורים.
כן. כן. אז בטח היית שם בבית, ראית מה שנקרא מופתים, שתמיד דיברו על מה שקורה אצלו בבית.
כן. יש קודם כל סיפור שהתפרסם משום מה, התפרסם באופן מיוחד, וזה אני הייתי עד עם אבא שלי ואמא וסבתיו שהיה אצלנו בפריז, אחד מהדברים שראינו במועננו, אחרי כמה ימים שכבר הגיע הזמן של קידוש לבנה, ברכת הלבנה, ולא היינו רואים את הירח בשום מקום, והיינו גרים בקומה רביעית, באותם הימים לא היה מעלית גם כן, זה היה קשה, הוא היה גם מבוגר מאוד, אז לכן ניסינו למצוא את הירח באחד החלונות, סביב הבית, ולא מצאנו עוד יום ועוד יום. עד שיום בעיר הוא מחליט, יותר נכון, לילה בעיר, מחליט, הנה עכשיו אני יורד. כמה שאמא שלי וסבתא ניסו להניעו, כולה נמצא את זה יותר מאוחר, זה קשה לך, ארבע קומות וכו' וכו', לא יצליחו להניע, כשהוא החליט, והיה מחליט דבר, זהו. אז הלך, נבש את המעיל העליון שלו, אני, אבא שלי בצד אחד הרזיק אותו, אני מצד שני, וכל בני הבית מאחורה גם כן ליוו אותנו, כי ירדנו למטה, ברחוב, במדרכה, הוא הלך משום מה, הוא פנה שמאלה, ואחרי זה כ-50 מטר, הוא עצר שם, והשמיים היו מעוננים, מחוסים לגמרי, לא היה שום סימן של ירד, ושל לבנה, כלום, כלום. הוא עצר שם, מרים את המקל, ואומר, כאילו מדבר עם הירח, אומר לה, נו, תצאי כבר, כך הוא אמר בערבית, ודופק כאילו בשמיים, ואת באותו מקום שירים את המקל, שבתחלנו לבד, למה דווקא שם הוא ירים את המקל? אבל כאילו הוא ראה את זה גם כן מעבר לעננים, שראה ששם אני את הירח. באותו מקום בדיוק, התפזרו העננים, מספיק, כדי שאוכל לבר ברכת הלבנה, ברך אותה בהתלהבות, בקורה, ממש, בשמחה רבה, הייתה התלהבות גדולה מאוד, ושמחה גדולה מאוד, ורעד גם כן היה, עד כדי כך יהיה איזה שוטר, אבל במקום ראה כזו המולה, מה קורה, מה קורה? הוא רצה כאילו לעשות סדר, שואת בבסלית פתאום, נצח דום. שוב רואים כאן את הרעיון שאמרתי קודם, שממש כולם ראו, אפילו גויים, ראו את השכינה שורה עליו. כל פנים, זה הסיפור הידוע של הירח, וכמובן, הסיפור הזה בא בעקבות סיפור שקרה איזה 30 שנה קודם לכן,
כן.
אולי אפילו יותר מ-30 שנה, שגם היה אז בפריז, אבל הוא היה עד הרבה יותר צעיר, זה לא עניין של קומות, אבל התקשר לעיר ליון, לשאול מה המצב שם של השמיים, האם שם רואים, שכן, פה הוא רואים את הלך, הוא נצע ברכבת, 5 שעות נסיעה של אותם הימים, רכבות לא כמו של היום, נסע להגיע עד שמה, כדי שהוא אוכל לבאר בקת הלבנה. עד כדי כך הייתה החביבות של המצוות, החיפה יתרה של המצוות, הדקדוק במצוות, והרדיפה של המצוות, במציאות נפש, וכמובן, מי שמותר נפש, ככה, אז גם לדיקטטור, גם אז הוא יצא למצוא נפש, לרדת 4 קומות, אחרי שעושה כזה מאמץ, אז גם פותחים לו, בא לתאר, פותחים לו, פתחו לו וראו את זה. אני זוכר גם באותו מעמד, אחרי זה כבר שוטר עליו והכל, בדיוק מי הגיע אחרי רכת הלבנה, זה היה הרב פרנקפורט, איך שיחיה, הרב קהילת הדת ישראל, היום הוא בארץ, אני חושב, ואז בדיוק, ואומר לו, שלום עליכם, עליכם שלום, אחרי רכת הלבנה, אמרו אחד לשני, ככה זה היה אותו מעמד, אשרי מי שזכה לראות את הדברים האלה.
אם אתה מדבר על קדוש לבנה, אז השבתות היו אצלו מיוחדים, גם המלווה מלכה היה אצלו מאוד מיוחד. מי שזכה להיות, לראות מלווה מלכה אצל הבבא סאלי, זה היה, כאילו דוד המלך נמצא איתו ביחד. השמחה, כן. השירה.
אני שמעתי את הדברים האלה, שמעתי באמת, רק אני לא זכיתי עדיין בדיוק את הדבר הזה, בעזרת השם, אני הייתי יותר בשנים האחרונות שלו, שאז באמת המצב הבריאותי לא היה כל כך כמו בשנים קודמות. אז אני את זה, את המעמד, זה ראיתי מדי פעם שכן, אני יכול לספר לכם סיפור על סעודה רביעית שקרה בעיר אשקלון. באותם הימים היו בעיר אשקלון 3 בחורי שבות לסך הכל בכל העיר. אחד מהם הרב אליהו הברזק, הוא היום מהראש עבוד בתיידים בירושלים, אני לא יודע בדיוק איזה תפקיד בדיוק יש לו היום, הוא ידוע, הרב אליהו הברזל. אז כל פנים, באמצע הסעודה הרביעית שהיו מסובים כמה וכמה אנשים, נכנס מישהו עם 2 ארגזים, אחד ארגז עגבניות ואחד ארגז מלפפונים. והרבנית הכניסה לו את זה עם החקלאי שהביא את הארגזים האלו בשביל צורכי הבית, את הארגזים, ובסדר ראה את הארגזים, הוא אומר, זה כן וזה לא. אבל היהודי החקלאי הזה אומר, למה לא, כבוד הרב? רוצה לרב עיקר, זה בסדר. אני בשמחה אנחנו נותנים. אומר לו, זה כן וזה לא. אז היהודי אומר, אני מבטיח לכבוד הרב, שאנחנו לא לקטנו את זה בשבת. הגויים עשו את זה, לא אנחנו עשינו את זה בשבת. לא יודע, אני אעשה את זה עגבניות. אז כאילו, הודעה בעצם שזה נלקט בשבת, רק מה, הוא אומר, לא יהודי עשה את זה, גוי עשה את זה. אבל גוי שעושה למשל יהודי, כמובן שזה אסור, אבל במשל היה רואה את זה, רואה מה שלא כל אדם רואה, אלו ראייה. אני זוכר גם אצלנו בפריז, שפתאום, בבצלר, הוא אומר על אחד הכלים שהיה על השולחן, לא צריך אותו מהשולחן. שואל למה? הוא אומר, זה לא טבול. לא טבול, הכלי הזה לא טבול. אז הלכנו לרצל אמא שלי, באמת, אנחנו נתנו לה טבול, למה לא היה טבול באמת? זה כלי מפלסטיק שבאמת, על פי הלכה לא חייבים לטבול, אבל במסלי היה מחמיר ומהדר בכל דבר, וגם רואה כל דבר, מה טבול ולא טבול. זה דברים ש... אשרי הדוח שלנו שזכה, זה מהצדיקים האלה, שאחר כך שמועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור.
אתה חלק, גם חלק מהעניין של הקמת מוסדות, ובבא סאלי ידע לפעילות התורנית הגדולה שאתה עושה.
אז אני יכול לומר לך כזה דבר, כמובן, למשל, כשרצו להביא אליאנס במרוקו, אז הסבא קדישה ברסני, ובדרום מרוקו, שם הוא עמד בפרץ על המשמר, והוא, מה הוא עשה? פשוט הוא קרא לכל אבות הילדים, שלהם ילדים בגיל בית ספר, וקרא וכינס אותם ואמר להם, אני אומר לכם, שמי שמכניס את הילד שלו, למקום הזה הוא לא יגמור את שנתו. ופשוט האליאנס לא נותר להם אלא לקפל את הכלים שלהם ולעזוב את המקום, כי פשוט אף אחד לא יעיד לשלוח את הילדים שלו לשם. כמובן, הם הרסו ארץ רוחני נורא והיום, איפה שהצליחו לתרוך כף רגליהם. לא משנה מה היו הכוונות שלהם, אבל זה הרס נורא והיום, גרמו להמון המון בוללות. אז זה, הצדיק הזה ראה את זה, אפילו שהיו באים בהסתלה, שבאים פה לעזור, לחנך, לתת תרבות, לתת חינוך, אבל מאחורי כל זה הייתה גם כן הדחה מהדת, ממש מד רוחני. אז בזה ראה בבא סאלי ישם ברוח קודשו או בחוכמתו, חכמת דיק מנביא, ועמד על ההתחלה כך שלא יהיה להם אפילו אפשרות לדרוך רגל להתחיל אפילו. מקומות אחרים עד שצמו לב ועד שהבינו מה שהולך פה ושם, אז זה כבר היה, אבל זה כבר מאוחר, וכאלו שהתחילו ללמוד שם היה קשה מאוד להוציא אותם. היום, היום מתחפשים לדתיים, מחפשים לאנשים יהודים טובים, כאילו הכל, ואחרי זה נופלים בפח ברשת שלהם. זה אחד מהדברים שבבא סאלי גם כן עשה. עכשיו אני יכול לומר, פה בארץ, גם כן, שבא וראה את העזובה הרוחנית, היה כואב לו מאוד. אז אחד מהדברים שעשה מור אבי, שיחיה רבי דוד בוסו, החתן של הבבא סאלי, הוא שהגיע לעלה לארץ, אחרי שבבא סאלי יצאנו בצרפת, אחרי זה הוא עלה לארץ. והיה בשכונת רמות. בשכונת רמות באותם הימים, הייתה שממה רוחנית. אז אבא שלי, קים את הכולל הראשון יחד, או במקביל, עוד יודע, עם הרב וייצוויש, הרב צבי וייצוויש, ממש, שני הכוללים הראשונים, שהקימו ושמה, יצאו משם דיינים חשובים מאוד, הכולל של אבא שלי, לא נזכור עכשיו בשמות, אבל בעיקר, מה שהקים אבא שלי בשכונת רמות, זה התלמוד תורה הראשון, שקם בשכונת רמות. גם זה היה בברכתו של הבבא סאלי, תלמוד תורה מאור ישראל, שבתחילת דרכו, אתה מותורה לקירוב רחוקים, לממש לחזק משפחות, כי הרבה הורים פשוט מרוב בערות לא ידעו כלום, לא הבינו ממינם לשמאלם. ולכן שלחו לבתי ספר רגילים, ששם באמת גדלים מנוערים מדת ומדעת. ומה שקרה בתלמודי תורה אלה, פתאום חוזרים הביתה, עם פרשת שבוע, עם סיפורים, עם דף קשר, אפילו ההורים היו לומדים מתור מה שהילדים חוזרים הביתה, והילדים מבקשים, אבא תעשי קידוש, אבא תעשי ככה, וממש התקיים הפסוק, והשיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם, שהבנים מרצים את האבות בתשובה, וכמה וכמה משפחות, משרת עמות חזרו בתשובה, זה היה תלמוד תורה, תלמוד תורה באור ישראל, בתחילת דרכו, בברכתו, של הסבא קדישה בבא סאלי, אני יכול לומר והגלות כאן, שבבא סאלי גם אמר לאבא וגם לאמא שלי, שיהיה להם קשה, אתה רוצה לפתור את תלמוד תורה? תדע לך שיהיה לך קשה. יכינו לו כביכול איזה שיק, זה באמת היה קשה, שנים רבות מורבי, כיתת ומסר נפש ממש, וגם בסיוע אמרת מי שיחיו וילד ימים, לקיים את תלמוד תורה הזה, ולחנך ילדי ישראל, את אחד תורה והאמונה.
כן, וזה הרבה שנים שקיים התלמוד תורה הזה, המאור ישראל, נכון?
כן, כן, בתחילת דרכות באמת היה מוסד לקירור, כמו שאמרתי לכם, עם הזמן שינה כיוון בגלל שנפתחו כמה וכמה בתי ספר תלמודי תורה ברמות, והצורך, נולד צורך לטפל בילדים עם צרכים מיוחדים, רגשיים, קשיי לימוד, דיסלקטים, בעיות קשב וריכוז, דברים כאלה, ואנחנו, כיוון שלנו מוסד של קירוב, קיבלנו גם ילדים חריגים, לא רק ילדים של קירוב, ילדים עם הבעיות האלה, אבל היינו צריכים להחליט באיזשהו שלב, האם לטפל בילדים כאלה, או בילדים כאלה. אז לאחר התייעצות עם גדולי ישראל, כבר היה כמובן לאחר פטירתו של הסבא קדישה בבא סאלי, לאחר פטירתו של ישראל, אז הוחלט לטפל בילדים, שיש להם באמת, שאפשר לעזור להם להצליח יותר בחיים, נקרא לזה ככה, נותן את הפוטנציאל שלהם יותר, וברוך השם, יש לנו הצלחה גדולה מאוד, להציל ילדים כאלה, ולעזור להם, להצליח בחיים, לתת להם סיכוי אמיתי להצליח בחיים. כי זה בעצם, המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא.
וזה לזכותו של הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, שדחף ועזר ועודד שיהיה תלמוד תורה בירושלים. תודה רבה לך, הרב משה בוסו.
השם ישמור אתכם, שתשכו לגדול הזכות הסבא קדישה בבבא סאלי יעמוד לנו ולכם, לכל עם ישראל. אנחנו רוצים לציין דבר אחד מעניין, חודש שבט, כידוע, טבת ושבט, זה החודשים של לקח השטן. ומטו בשבט מתחיל בעצם, כמו טו בשבט גם כן, נתחיל גם כן להפסיק את זה גם בטובה, אז יש הקבלה בין שתי החודשים. אבל אני חושב שהפטירה של הצדיק, זה בא להקדים כמה שיותר את המיתוק של החודש הזה, ובעצם המיתוק בדלת שבט, זה בדיוק אמצע השבוע הראשון, שלוקחים שלושה ימים לפניו, זה מראש חודש, שלושה ימים אחריו, זה כמו שכתב האבא של הבבא סאלי בפיוט שלו, ששרים אותו בליל שבת קודש, שאפילו רבי יעקב אבוחצירא, אביו של המחבר, כבר התחיל לשיר את זה כל ליל שבת, כל כך מצא חן בעיניו השיר הזה. השם כתוב בתוך השיר, שלוש משבת שעברה, ומן הבאה שלושה. כביכול, שלושה ימים מקבלים השפעה משבת שעברה, משלושה, מן הבאה, מן השבת הבאה. כל פנים, זה אני חושב וגם חודש שבט, להתבשר בתורות טובות, ברכה טובה ושלום, שלום רב וטובה, נזכה לכל עם ישראל, לכל הברכות וכל הישועות, וכן יהי רצון הדבר אמן.
אמן, תודה רבה רב משה בוסו.
נתקו במשורה בישראל, כל טוב שם.
בואו נשמע את האופה, אשכונה, ילדי שגיא ויעקב, שרים את השיר המפורסם, איתם ביחד נמצא רבי ברוך אבוחצירא, שושר איתם ביחד את השיר. קטע מתוך שיחה של הרב הגאון רבי דוד אבוחצירא שליטא בנהריה, שמדבר על הבבא סאלי.
קהל קדוש, קהל נכבד, שלמה המלך אומר כי לא ידע אדם את עיתו, כדגים הנאחזים במצודה רעה, כציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בנהרה. לכאורה מה הוא מדמה שלמה המלך עליו השלום, הציפורים והדגים לאדם? יש מה להעריך כאן הרבה, אבל מוריי ורבותיי, כמו שהציפורים בעצמם נכנסים למצודה שמכינים להם לפח, הוא הדין גם כן הדגים בכוחות עצמם הולכים למצודה כדי להתפס, כך האדם הקדוש ברוך הוא מביא אותו למקום איפה שצריך להסתלק מן העולם. כמו שמובא בזוהר הקדוש, רגלוהי דברנש אינון ערבנין לה באתר דמטבעית המן. הכל בהשגחה עליונה. אין רע יורד מן השמיים. והרוח תשוב אל האלוקים כאשר נתנה. האדם צריך להכין את עצמו תמיד כדי להחזיר את הנשמה לבורא עולם, ליוצר כל. כמו שמביא השיח הקדוש עליו השלום, כתוב כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל נשימה ונשימה שאדם נושם, הנשמה רוצה לחזור למקור שממנו חוצבה. אבל כאשר רואה מלא כל הארץ כבודו, אז היא חוזרת למקומה, אמר, דיו לאדם להיות כמו רבו, כמו הקדוש ברוך הוא, והיא נשארת. מביא החידה הקדוש, שיש בשעה תתרף נשימות אדם נושם בשעה, וזה כנגד תתרף 1,080 צירופים שיש בשמות הקודש. לומר לך שעל כל נשימה ונשימה של האדם יש בה ייחוד וצירוף בשמיים. כלומר החיים של האדם לא רק החיים שלו בכללות, אלא כל נשימה ונשימה יש בה פעולה מסוימת. הרי על זה אומר השיח הקדוש, ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם, פשוטו כמשמעו. תשתדלו לשמור על הקדושה של הנשמה, נפש רוח ונשמה חיה יחידה. למה? כי אחרת הנשמה נגעלת בגוף ורוצה להסתלק, כי כל רגע רוצה לחזור למקורה. ידוע מה ששאל מרן הרבית יוסף את המגיד, אמרו למה הנשמה יורדת לעולם? הרי גם לפני שבאה לעולם הייתה נהנית מזיב השכינה, אז הוא ענה לו, מן דילה אחיל דילה ודילה, בעית להסתכל לי בהפה, לכן שווה לה לבוא לעולם הזה, כדי שאולי תסגל מצוות ומעשים טובים, ותהיה ראוי לקבל שכר כמו שצריך. ומביא עליו השלום בעל ישמח משה, אנחנו אומרים כל הנשמה תהלליה. ידוע מורי ורבותיי, העולם הזה נברא ביות כה, כמו שכתוב, כי ביה השם צור עולמי. העולם הזה נברא בה, והעולם הבא נברא ביות. לכן כאשר אנחנו אומרים, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, זה ראשי תיבות יות כה ואף כה, הקדוש ברוך הוא עכשיו משתמש רק ביות כה, כי כל הנשמה תהלליה. זאת אומרת, שבינתיים במצב הזה שהקדוש ברוך הוא עדיין אין השם שלם ואין הכיסא שלם, אז משתמשים רק בשם יודקה. לכן יש רק ישמחו השמיים, אין מתגל הארץ, אין גילה בארץ, חסר. לכן זה מה שאומר עליו השלום, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ידוע מורה ורבותיי, כדי להשיג את הקדוש ברוך הוא, זה הזמן כמו שבעל התניה מביא, כשמלך בשדה כל אחד יכול להגיע. בזמנים הללו שהם בין המצרים, אומר רבינו דובר, אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא ולהשיג אותו. לכן רודפיה בסוף יודקה, השיגוה בסוף בבקה. אם אדם עובד טוב טוב על יודקה, ומשלים אותו בבחינת ישמחו השמיים, בזמנים האלה שמלך בשדה, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במקומו, כמו שמביא עליו שלום בעל פנים יפות, משל עם הדבר דומה, למלך שהלך לגלות, ובא והתאכסן אצל ידידו וחברו. אז הוא רואה אותו בגלות ומתאכסן אצלו. מצד אחד הוא בוכה שהמלך בגלות, מצד שני הוא שמח שהוא מארח את המלך, ככה גם כן אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו ימים של בין המצרים, אבל מצד אחד יש שמחה, מצד שני יש צער. וזה מה שאומר מורבי עליו השלום, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. שואל מורבי זכר צדיק וקדוש לברכה, מה זה וגילו ברעדה? אתה אומר עבדו את השם ביראה וגילו, מה שייך גילה? האמת היא, על פי מה שהזכרנו קודם, גילה זה בעולם הזה. עבדו את השם, זה מדרגה גבוהה של עבודת השם, של יראה. יראה זה מושגים גדולים. ועתה יסיים מה השם אלוקח לשומם, מה קיים ליראה? יש יראה תיטאה, יש יראה הילאה, זה מדרגות גבוהות. וגילו הכוונה בעולם הזה ברעדה, אחרי שמגיע למדרגה של יראה. כמו רבי זכר צדיק וקדוש לברכה אומר, ושמעתי את זה מפי חכם בן ציון עליו השלום, זכר צדיק לברכה, שהוא שמע את זה ממורבי עליו השלום. הוא אומר ככה, עבדו את השם ביראה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא צריך יראה, כי מן יראה אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי משה רבינו היה מהותו יראה, כמו שהגמרא שואלת, אתו יראה מיתה זאת ריתה היא? מה הגמרא מתרצת? אין, לגבי משה, כלומר משה מהותו זה היראה, ואהרון הכהן מהותו זה האהבה, כמו שהזוהר הקדוש אומר, משה נקרא בעלה דמטרוניתה, ואהרון הכהן נקרא שושבינה דמטרוניתה. לכן יראה זה המהות של משה רבינו. לכן משה רבינו הביא את השבת, שבת. מתנה גנוזה בבית גנזה הוא שבת שמה? למה דווקא שבת? כי שבת בבית גנזה. ומה יש לו בבית גנזה בשקרש ברוך הוא? יראה. יראת השם מאוצרו. ומשה רבינו זה מהות היראה. לכן מהות היראה של משה עם השבת שהיא בבית גנזה, שהיראה בבית גנזה. הרי מה שהגמר עומד בסנהדרין. כל המוריד דמעות על אדם כשר. קרש בחוץ סופרו מניחה בבית גנזב. למה בבית גנזב? למה דווקא בבית גנזב? התורה נמצאת בבית גנזב, היראה נמצאת בבית גנזב, שבת בבית גנזב, אבל הדמעות האלה מה עושים שם? אומר המערשה חידוש נפלא. אומר כאשר הצדיק נפטר, חסר ביראת שמיים. כי היראת שמיים שלו היא בבית גנזב של הקרש ברוך הוא. וכמובן שחסר מהיראה, על ידי הדמעות שיורדים מתוך בכי ומתוך צעד ומתוך יראת שמיים, הם משלימים את היראת שמיים שחסרה מפטירתו של הצדיק. לכן מוריי ורבותיי, זה הכוונה אומר מוריי עליו השלום. עבדו את השם, אם אתם עובדים את השם ביראה כזו גדולה, במדרגה גבוהה, אז תשמחו שאתם רועדים שהשגתם את ההשגה הזו של יראת שמיים. זה השמחה שלכם. וגילו ברעדה, יהיה לכם גילה שהגעתם למדרגה שעבדתם את הקדוש ברוך הוא ויראה שזה מדרגה גבוהה. רבותיי, זה השגות גבוהות. להגיד פירוש כזה, זה מראה שהאדם היה בהשגה, כי המהות של האדם מדברת. כמו שאמר מורבי פעם אחת עליו השלום, הרי שלושה פרנסים טובים נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, משה, אהרון ומרים. כל אחד מה נתן את המהות שלו. משה רבינו לחם אבירים אכל איש, זה מה שאכל בשמיים. המהות שלו זה המן, נתן את המן. מרים, ותת הצבחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו, ותיקח מרים הנידה את הטוף בידם, ותצנה בים. לכן המהות שלה זה באר, זה מים. אהרון הכהן, ענני הכבוד. מאין הענני הכבוד? אומר רבי ישראל מרוז'ין עליו השלום. התורה שהיה אומר אהרון הכהן, היא שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו כמלאך השם צבאותו. השלום שהיה עושה בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, שכל ימיו עשה את זה. אומר, ההבל הזה שיוצא מתוך פיו לא מתבטא לעולם, עולה לשמיים וממנו נוצרו עננים שהם היו ענני כבוד לבני ישראל במשך כל ימי חייהם. לכן כל אחד נותן מהותו. ולכן אומר הארי הקדוש, כאשר ביקשו את הבשר, אמר להם, מאין לי בשר ואתנה? מה פשוט מאין לי בשר? משה רבינו כל יכול, יכול להגיד מאין לי בשר? הרי זה תפקידך, איזה דבר קשה עליך? הוא אומר, אני המהות שלי לא בבשר, אני אף פעם לא אכלתי בשר, אין לי מושג של בשר. אין לי במהות שלי עניין של בשר שאני יכול לתת להם. אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ואצלתי מן הרוח אשר עליך לנביאים, ויהיו הנביאים, הם מבינים בבשר, הם יכולים להשיג את הבשר, והם ישפיעו את הבשר. אתה, אני יודע שלא. כי אצל משה רבינו אף פעם לא נאמר אכילה. אצל משה רבינו אף פעם לא כתוב אכילה בתורה. כי האכילה שלו זה כמו קורבנות, שהכהנים אוכלים והבעלים מתחפרים. מושג של אכילה לא שייך אצל משה רבנו, שכן משה רבנו עלה לשמיים לא אכל. ירד, גם כן יכל להמשיך לו לאחור, כמו שאומר רש"י, וירד מן ההר אל העם. הגמרא אומרת, עלה בהשכמה וירד בהשכמה. ואבותינו הקדושים אומרים, מה העניין בהשכמה? מילא עלה בהשכמה, מילא, אבל ירד בהשכמה. אצל משה רבנו אין נפקא מינה באיזה מצב הוא נמצא, אם זה עלייה או ירידה, הכל בהשכמה. אם זה ירידה, זה לצורך מצווה. לכן וירד משה מן ההר אל העם, מה הכוונה? איפה ירד אל העם? רש"י אומר לו, הלך לעסקה. אומר רבי ישראל בנפתלי מרובשיץ, מה זה עסקה ואיזה עסקים יש לו? אלא העסקים שלו זה להמשיך ולהתעלות בתורה וביראת שמיים, במדרגות גבוהות כמו שהשיג בשמיים. שלוש פעמים לעלות לשמיים, לקבל את כל התורה כולה, להשיג השגות גבוהות ביותר וירד לענייני העם. הרי זה מה שרצה משה רבינו עליו השלום לעשות לבני ישראל. שיתרו אומר לו, כל העם עומדים עליך מן הבוקר עד הערב, מה אתה עושה לעם הזה? אחר כך משה רבינו התייאש ושלח את רובי, שילח אותו אל ארצו. אומרים המקובלים עליהם השלום, משה רבינו רצה להביא את מסע למדרגה ולהשגה גבוהה, שכל היום יעמדו עליו מן הבוקר עד הערב. זה היה מהות של משה רבינו. אנוכי עומד בין השם וביניכם, הפשט הוא, כמו שאומר הקדושת לוי, שאני עומד בין השם ובינך, הביא אתכם למדרגות הכי גבוהות. כמו שהיה אומר מורבי עליו שלום, וזאת הברכה שברך משה את בני ישראל לפני מותו. מה ברך משה את בני ישראל? איש האלוקים, שכולכם תהיו איש האלוקים כמוני. וזאת הברכה שברך משה, איש האלוהים את בני ישראל, שכל בני ישראל יהיו במדרגה של איש האלוקים. זה המדרגה שרצה משה רבינו. כשיתרו כל פעם מתערב ויתערב, שילח אותו, אומר, זה יפריע לי בעבודת את השם. זה הכוח מורי ורבותיי של הצדיקים, מי שדבק בצדיקים כמו אבותינו הקדושים עליהם השלום. העיקר הוא דווקא בו, את השם אלוקיך תראה, אותו תעבוד, ובו תדבק. הדבקות מורי ורבותיי שלא יהיה שום חציצה בין אדם לקדוש ברוך הוא. ואתם הדבקים כמו שאור החיים הקדוש מעריך בפסוק הזה. בשם אלוקיכם כמו אותיות האחרונות, שלא נמחקות לעולם, שמתחברים עם בורי עולם. כמו שהפסוק אומר, אוהל שיקן באדם, אור החיים הקדוש מעריך. מה זה אוהל שיקן באדם? כל מנתתי משכני בתוככם, כמו שהזכרנו קודם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם. אוהל, הכל האוהל, אוהל בעל יצען שיקן אותו בתוך האדם. היכל השם המה, כשהנביא אומר, היכל השם המה, פעמיים, היכל השם המה. ביקר בך קדוש ולא אבוא בעיר, ומבשרי אחזה אלוקה. זה המדרגה של הצדיקים, שהם מחוברים לקדוש ברוך הוא, מתבטלים לבורא עולם כמו נר לפני אבוקה. זו השגה, זו המדרגה.
קשר מיוחד היה למקובלי ירושלים עם מרן הבבא סאלי רבי ישראל אבוחצירא. והקשר היה עם מקובלי ירושלים, בפרט משפחת הרב בצרי, המקובל הרב בצרי, שהם צאצאים של המקובל הגדול האלוקי רבי יהודה פתיא, והיה להם איזשהו קשר מיוחד. על הקשר של משפחת בצרי עם הגדול המקובל הגדול רבי ישראל אבוחצירא, רבי בסאלי, אנחנו רוצים לדבר עם הרב יצחק בצרי, שהם מקימי ישיבת השלום בירושלים. שלום הרב יצחק בצרי.
שלום וברכה ידידי, אתה גלית.
שלום וברכה. שלום וברכה, בוא תספר לנו על הקשר של מור אביך עם הבבא סאלי.
קשר חזק מאוד, האמת הוא שהבבא סאלי הקדוש, הוא כשהוא הגיע כבר לירושלים, צריך לזכור את זה, הוא היה מוכר כבר כצדיק וכגדול. כבר בגיל צעירותו, בגיל 24, ידעו שהוא תמיד חכם, מעל פסיקה רחבה, פוסק וגדול בתורה. וכשהוא הגיע לירושלים, הוא הגיע בשנת תשכין חבדלד לערך, אז כבר אנשי ירושלים הכירו בו וידעו בו שהוא תמיד חכם גדול. זאת אומרת, הכירו בו בגדולתו בתורה, הייתה לו ידע עצום בתורה, פוסק גדול מאוד, הוא הריץ תשובות ושאלות לרבנים גדולי עולם, כתב איתם, אז ככה שהיו אנשי ירושלים. כשהוא הגיע לירושלים, מאוד כיבדו אותו. מה שהתברר, שהיהודי הזה היה אני מרוד, הבבא סאלי היה אני מרוד, לא היה לו כסף, אפילו בית לקנות עצמו, בגד, בית, כלום, הוא היה אני מרוד. והוא היה שקוע בלימוד בתורה בעבודת השם. וחכמי ירושלים מאוד כאב להם שאין לו בית, ונדברו עם יהודי, מאחד מהתורמים, אבא שלי היה מורב בזה, אחד מהתורמים של ישיבת חברת אהבת שלום, זה אחרי כמה שנים, חברת אהבת שלום, אחד מהתורמים קראו לו יוסי בורחוב, אני חושב לזכות את השם שלו, שהוא הסכים לקנות לרב בבא סאלי בית. אז קנו לו דירה, עד אז זה לו דירה, אפילו שמות היה אני מרוד.
זה היה בית בבקה?
בית בבקה, כן. כן. מה שאני מרוד הבבא סאלי היה, אני עוד גדולה מאוד, והוא ישב ושקד בתורה, בתורת הסוד, בתורת הנגלה, הוא היה שקדן עצום, מתמיד עצום, ומה שהיה מאוד מאוד חשוב אצלו, זה היה עניין של תעניות וסיגופים, וזה מאוד התחבר לעולם המקובלים, שהיו בירושלים דאז. זאת אומרת, אצלו היה את המנהג הזה לצום 6 ימים רצופים. זה היה דבר שעוד לא פשוט. יש יחידי מהזקנים שמקובלים בירושלים שעשו את זה, אבל הוא היה ביניהם, הוא היה מקפיד על עצמו, שבפרט בתקופה הזאת של 100 שבבים, לצום 6 ימים רצופים, לאכול רק פעם בשבוע. זאת אומרת, לא שחשבו 6 ימים רצופים שבלילה אוכלים, אלא בלילה הוא גם לא היה אוכל. הוא היה צם 6 ימים, וזה נקרא תענית ממש, ממש קשה מאוד, ממש לא פשוט, אבל הבבא סאלי הקדוש היה עושה את זה. אין ספק, אין ספק שהפרישות שלו, הקדושה שלו, התורה שלו הכריזה עליו. זה לא שמישהו שיכל לפעול בשבילו ולעשות כזאת פעולה, זה היה פעולה שהוא זכה לזה. אבא היה מכיר הרבה מאוד במשך השנים לדבר איתו. אגב, בנו רבי מאיר אבו חצירא, שהפרסד היה שולח אליו, כל ספר שהיו מוציאים באהבת שלום, לפני שהיו מוציאים, היו שולחים את זה לרבי מאיר אבו חצירא, הוא היה עובר על כל הספר בתוך יום יומיים, כל השעות, בקצות מהקדמונים, הוא היה יודע את הכל בעל פה, ואחרי זה הם מדפיסים את הספר. זאת אומרת, הייתה לו, היה להם ידע עצום בלימוד, בתורה, והיה קשר ממש חזק מאוד מאוד. אני אספר רק שבבא סאלי, משהו מאוד מעניין, ידוע שהוא היה עושה גדולות גדולות מאוד, ומזמין שם תלמידי חכמים, וגם לצד זה גם אנשים שנזקקים, חברי הספר גדולות מאוד. בבא סאלי הקדוש, היה יודע לבד למי לתת לאכול ולתת לאכול. אבא שלי סיפר לי כמה וכמה פעמים, אני גם זכיתי לסוף בבא סאלי, אבל אבא שלי סיפר לי שהוא נכנס לבבא סאלי, ומעולם בבא סאלי אמר שהוא לא יאכל, על אבא שלי אמר שהוא לא יאכל, והוא לא צריך לאכול, וכמה שהוא מכריחים אותו שיגיד לאבא שלי לאכול, אומר לו, הוא לא יאכל, וזה היה אומר רק שישתה, רק שישתה, אבא שלי לא נותן לו שתות רק אבל לאכול, אומר שהוא לא יאכל. למה? כי הבבא סאלי היה מקפיד לא לאכול בשר במשך שנים רבות, ולא לאכול אפילו עוף, רק ממש היה נזהר לא לאכול בשר ושתות לא לאכול עוף. ואבי מורי גם מקבל, קיבל את הקבלה הזאת, ממתי שהתחתן עם ביתו של הרב סלמה מוצפי, עם אמא אותי עליה השלום, מיום חתונתו הוא הקפיד על עצמו לא לאכול בשר ועוף, ועד היום ברוך השם הוא לא אוכל, במשך שנים רבות הוא לא אוכל בשר ועוף, אז הבבא סאלי נזהר, ברוח הקודש שלו נזהר לשמור על ההנהגה הזאת שלי. הוא ידע גם, מי שלא צריך, מי שיגע בזה, שלא יגע. אפילו שהיו סביב סעודות, היה נזהר לשמור, שלא יכול. וזה היה פשוט, אני חושב, מאוד גדולה. אנשים לא מבינים את זה היום, להבין שיהודים לא פורשים מענייני התאוות של העולם, מענייני העולם הזה. אני חייב להגיד לך משהו אחד, מסרגש.
בבקשה.
אתה יותר מבוגר ממני. אבל אנחנו בערך, זה באותו דור בערך.
זכינו לראות פחות או יותר אותם הדמויות באותו דור.
לי מה שהצטייר, הדמויות שלי מצטייר, זה שני גדולי ישראל, בבא סאלי והסטייפלר. ואמר לי פעם אחת, ידידי וחברי, החבותא שלי, רבי יעקב עדס, המקובל רבי יעקב עדס, אמר לי, תדע לך, שממתי שנפטרו הבבא סאלי והסטייפלר, היה דור שבחורים שחזרו, חזרו את זה, כאילו, עזבו את זה, ולמה זה? כי הם לא ראו בעיניים מופתים. אצל הבבא סאלי, אצל הסטייפלר, זה היה מופתים בעיניים. אנחנו קוראים הרבה עכשיו, כולם מספרים סיפורים עכשיו בבבא סאלי בימים האחרונים, ואני, כל אחד ואחד ששומר את הסיפורים, הוא כל כך מצמד אליהם. זה פשוט לא יאומן. אני שמעתי, היום שמעתי איזה מישהו שהוא כותב שמתקופת הבעל שם טוב, לא היה יהודי כמו בבבא סאלי. ואני אומר משהו אחד, באמת, הסטייפלר ובבא סאלי שניהם, זה היה המופתים, זה לא יאומן. אני זוכר שהם היו יודעים מאחורי הדלת כל מה שקורה, והסטייפלר, שחרים על הסטייפלר, שהסטייפלר אמר שהוא רואה, או שזה על הבבא סאלי אמרו את זה, או על הסטייפלר, שהוא רואה את השני, אני חושב שהסטייפלר אמר שהוא רואה את השני עולה בשני בלית שבת, הוא פוגש אותו בישיבה שמה, והוא לא רואה אותו השבת, אז הוא יודע שהוא נפטר, אז אני חושב שזה היה, הסטייפלר אמר לבבא סאלי.
נכון, סטייפלר אותו ליל שבת, הוא לא שר זמירות. הייתה לו הרגשה שהוא לא יכול לשיר זמירות.
ואז שאלו אותו מה קרה, אמר שהוא לא ראה את הבבא סאלי בישיבה שמעלה, השבת הוא לא עלה. אז ברגע הזה שהבבא סאלי נפטר. זאת אומרת, באותו שבוע, זאת אומרת שזה מדובר פה על אנשים שהיו ענקים, ענקים שזה הדור הצעיר לא מודע מה זה מושג שמופתיק, שאנחנו מספרים להם. תראו, האנשים האלה הם הקימו נכים. הבבא סאלי היה נכנס אליו אדם נכה, לא מסיפורי אגדות, הוא היה מקים אותו, הוא היה ניגש לילדה של לא היה לה לב, תינוקת, אמרו לו, הרופאים רצו, אמרו, אין לה לב, תוך כמה שעות קורסת, הוא שם את היד ואמר, בסוכות יהיה לה לב, ובחי סוכות הרופאים עושים בדיקה, וכאילו לב חדש נברא, ממש מייצרים בני אדם, פשוט זה היה דמות שבזכות הכוח התורה שלו, כוח השקידה שלו, וזה גם צריכים לזכור, הבבא סאלי לא קיבל קמיות, הוא לא עסק בקבלה מעשית בכלל, הוא עסק אך ורק בקבלה עיונית, הוא עסק בלימוד הקבלה, בלימוד עיוני, ואני בטוח בסורי גשר מכיר את התלמיד של הבבא סאלי, שקראו לו רבי שניאור יחיא, אתה זוכר אותו?
בטח, אגב, שונת מוסררה.
כן, בבטה.
גם שכנת מוסחר ברחוב היה חומה שלישית.
נכון, והשלום יחיע, הוא היה תלמיד, נשאר בירושלים לגוע אחרי שבבסל יעזב את ירושלים, הוא היה תלמיד שלו, הוא המשיך ללמוד קבלה יחד עם אבא שלי במשך שנים, ולמד קבלה עיונית, הם לא עסקו אף פעם בקבלה מעזית, לא היה תנאי מושג של כתיבת קמיות, בבסל והשלום יחיע, הם רק פשוט ישבו ולמדו בעיון את תורת הקבלה, וזה ללמוד את זה ממש בכל ה... עם כל הלימוד, עם כל הכוונות, עם כל התפילות, עם כל הייחודים, זה היה דבר עצום. וזה היה הקדושה שלהם, היראת שמיים שלהם, המילה שלהם, המילה שלהם. לא היו צריכים כלום, היו מילה וכך זה היה.
ומור אביך קיבל איזשהו כיוון הדרכה מהבבא סאלי לגבי לימוד קבלה?
אני אגיד לכם, אבא שלי, כתלמיד של חמיד, הרב תמא מוצפי, כבר הרב תמא מוצפי, זה היה... שיטה שהרב תמא מוצפי הייתה בשיטה שכל ימיו זה תפילות הרב תמא מוצפי, ואבא שלי לקח את העניין הזה, וכמובן שהבבא סאלי מאוד מאוד אהב אותו. אני זוכר שפעם אחת אני שמעתי משפט מאבא שלי שהוא אמר לי שהיה את הבבא סאלי וגם את הסטפל אותו משפט, אמר לי שהוא בא לבקש ברירה בשביל אמא שלו, עליה שלום הרבנית ויקטוריה, אמא של אבא שלי ויקטוריה בת מסעודה, הוא היה לבקש ברכה שאתה חולה, והוא נכנס לבבא סאלי וגם לסטפל ושניהם אמרו במשפט אחד, ואתה תתפלל, כך אמרו לו, ואתה תתפלל. הוא אומר שכיוונתי את זה, הבנתי משהו אחד, שאתה הולך לרב, איך הוא אומר, הוא אמר לי את זה, שהולך לרב, אתה מבקש ברכה, אבל אתה צריך להבין שזה לא מספיק, אתה צריך להתפלל אתה בעצמך. הוא ככה לקח את זה, הוא לוקח את זה כהבנה, אבל אני משנה שקר את זה מחור, כבן של אבא שלי, אני אומר שהם הסבירו לו משהו אחד, תיקח את העמוד התפילה, אתה. אבא שלי הוא מאוד במשך השנים, הרב תמא מוצפי, זה היה מה שאני רוצה, זה היה מתבודד עם קונו, ויושב ומתפלל במשך שעות רבות כל יום, וככה מור אבי לקח את זה. והבבא סאלי, זה היה כמו לקבל קהל, לברך את האנשים, וזה היה התעסק בציבור, הוא היה לו עול הציבור, הוא כותב מכתב, אני ראיתי מכתב של הבבא סאלי, שהוא כותב שמעול הציבור, אין לו זמן לכתוב איזו תשובה, איזה משהו. יש לו עניין של עול ציבור, זה לקח, זה עניין של לקבל קהל, לקבל.
אז אני אספר לך, אתה מדבר על תפילה, אני אספר לך שמול ישיבת חברון בגאולה, היה בית הכנסת קטן, הגבאי שם היה רחמים, והיה חכם סולמן מוצפי, הולך למקווה כל יום שישי בצהריים, וחוזר חזרה למנחה גדולה, חזר מהמקווה, כבר לבוש בבגדי שבת, והיה נכנס לתפילה מנחה אצל רחמים בבית הכנסת הקטן הזה, והיה נתפילה מנחה, איזשהו למעלה משעה וחצי. הרבה זמן אין פלא מנחה, והיינו יושבים בחורי ישיבה כשהיינו באים שם לפלא מנחה, יודעים שפה המנחה תהיה עכשיו ארוכה מאוד. מי שממהר שלא יבוא. ולשבת מאחורי חכם סלמן מוצפי, כשהוא לבוש בגדי שבת כבר, אחרי מקווה, וכל העולם יכול לחכות. עכשיו הוא מתפלא מנחה. התפילה שלו הייתה תפילה מיוחדת.
זה קצת דרך כזה, קצת מאוד מאוד קשה, זה דרך אחרת, הדרך שהיא ודאי כמו שאתה אומר, התפילות, ולשבת שעות, כמו שאתה אומר, שעה וחצי תפילת 18, זה בודדים שיכולים לעמוד בדבר הזה, לעשות תפילת 18 שעה וחצי כל יום.
זה לקרוא את הדברים בספר עולמו של צדיק, בספר המיוחד ששם יש מלא סיפורים עליו.
אבל זה, ברוך השם, אנחנו גם זכינו לקיבה משפחתי, ברוך השם, עם המשפחת הבבא סאלי, אנחנו מחותנים איתם, וכמה וכמה דרכים ברוך השם, מסייעתא דשמיא, וזה... זכות שברוך השם שאנחנו זוכים תמיד גם קשר משפחתי איתם. ברוך השם זכינו שגם הילדים שלי שלנו בעזרת השם יהיה לנו נכדים שותפים בעזרת השם. זה ברוך השם זכות גדולה מאוד.
אמן. זה העיקר שיש לכם את הקשר הזה ואת המשך הדורות אחרי הבבא סאלי.
כן, אין ספק. זה מה שהיה השמחה שלו בבבא סאלי הקדוש. זה, היום שמסתכלים על התקשורת, ויש תקשורת, זה פרסום וזה, אבל סאלי לא היה מפורסם בזכות הצעות, בואו הוא הסליט לפרסם אותו. הוא התפרסם בצורה שמשממית, שממית, אין לזה הבנה. בדעת שמהשמיים התורה מכרזת עליו, וצריכים להשריש את זה כל הזמן, להבין שזה בגלל שקידה והתמדה ולימוד תורה. זה מה שהיה אצל הבבא סאלי, זה שבת וללמוד יומם ולילה, תורה ולעסוק בתורה הקדושה. זה היה הקדושה שלו, והפגישות שלו מעין העולם, וכמה שהוא פרס מהעולם, הוא יותר הביק אורו.
תודה רבה לך, הרב המקובל הרב יצחק בצרי, בנו של רבי דוד בצרי, על הדברים האלו. תודה רבה לך.
תודה רבה, רבי ישראל גלז.
גדולי תורה מדברים על דמותו המיוחדת של אבא סאלי. נשמע את הרב עובד יוסף, מרן הרב עובד יוסף, על דברים שהוא מדבר על אבא סאלי.
איש קדוש מהראשונים, מה הדורות שלנו. נשמה גדולה כזאת, ממנה ומעלה. הם בודקים מהמזבח ומעלה. היה איש שפלא, עושה נפלאות גדולות לבדו. גאון זה עושה תיבות, גדול אתה ועושה נפלאות. כך היה המנוע. לא כך כמו, לא היה כמו. גם בדורות קודמים לא היה. שלח קודש ולחו אותו. כי להשם מסוך הארץ וישת עליהם תבל. יודע קודש ולחו צדקים מועטים שיצא לאותם בכל דור ודור. שלח לנו קודש ולחו, איש מופת, איש גאון, בתורה, בחוכמה, בלית השם תאורה, מזכי הרבים. נפה לכם סיפור, מה שהיה עליו בשנה בימיו. יש עיר במרוקו, שמה בודנים. זאת, והוא פעם סגורר שמה. סגורר עליו בשנה שמה. והנה נכנס שמה, נודע לו, שיש מקווה ישן, נושן, ואי אפשר לטבול, אי אפשר להשתמש בו. היו טובלות, היה שם נהר, היו טובלות. באותם ימים היה מחלוק, היה מלחמה בין אנשי צרפת ובין אנשי מרוקו עצמם. וזה הצר הצבא של צרפת, עשה את המחנה שלו סביב הנהר. הנשים היו טובלות בנהר, במקום צנוע, היו טובלות שם. אבל כשעשה שם את המחנה, לא יכלו לעשות שום דבר. והיו בסער גדול. הרב עליו השלום, מרגיש מזה, מיד קראת פרנסי הקהל, וגזר עליהם שמיד יעזבו כל מה שיש להם, ויעשו, יעשות מקווה, מקווה טהרה. טוב, נרתמו לפעולה. הביאו פועלים, הביאו קהל, במשך חודשיים גמרו את כל העסק. מקווה לתפארת. הכינו את הכל, אבל מתי גמרו? סוף חודש תמוז. אתם יודעים על זה תמוז? חמה בקופת ה...
במיוחד במרוקו.
כן? הוא הולך לראות. ראה איזה מקווה נפלא. עשה הגשם. עמד בחוץ, נסע עיניו למרוקו. נשב מזורחת, הוא אומר, ריבונו של עולם, לנו עשינו מה שמוטל עלינו, תעשה את מה מוטל עליך. רק אמרתי בבעלה, תקדרו שמיים בעבים, השמש פחדה, ברכה. והוא שם שמיים בעבים, וחיו איזה גשמי ברכה. עשו תעלה משם עד המקווה, כדי שהמיים יזובו לתוך המקווה. המקווה תמונה מים. כולם התפלאו. זה תמוז. זה לא תשרי, לא חשבן, לא שקט. טוב. אחרי שהתמלה, הגאון עליו בשלום, עיין, היה בקי גדול. היה איזה בירז קטן, שממנו ידעו המים, מהטענה לתוך המקווה. הבירז הזה, פוסל אותו הגאון עם יהודה יש. ספר בית יהודה, יש לו תשובה, פוסל את זה. הרב ראה את זה, סתעת, סתעת. מה זה, נעשה נגד רבי יהודה יש, בשביל הערוך המשמע כדוריו. אבל, רבי יהודה יש. אני לא אעשה נגד רבי יהודה יש. היה לו בן דוד, ביחיה דהן. בן דודו של הרב.
הוא תלמידו.
כן, בא אליו. אמרו על חריותי, על עצמי, שזה הכל כשר. אמרו, כשר, כשר, זה לא מהדירים, ולא לעשה, אני לא אעשה נגיד רבי יהודה מה יש. טוב, זה היה נס, קודם תעשה נס, מה יש לעשות? אמרו, אני לא אעשה נגדו. קרא פועלים, תריכו את המקווה. תריכו את, מה יעשו? הרב גוזר עליהם, כסו. הוציאו את כל המקווה, הריכו אותה. עמד אחר כך, ואמר, רבי יהודה, עשינו כדבריך, פסענו את המקווה, לא עשינו לשבת נגדך, אתה תעשה את שליחותך עכשיו, לך למרב, תביא לנו גשם. הוא גמר לדבר עוד פעם חשוב, כדרו שמיים בעמים, וירדה על איזה גשמי ברכה, נתמלה המקווה עוד פעם. איזה ניס, מי יכול לעשות דבר כזה? זה רק שמואל הרמתי עשה, הלא קצר חצים היום, קרא לשם את הקולות. איפה יש דבר כזה? יהיה עלה בשלום, וכל זה כבטות לשם שמיים. לא לעשות נפלאות, כמנתו לשביעת תורה, שיזרבות תהרות תהרה בישראל, יעלה בשלום. כשהייתי אצלו, פעמיים שלוש הייתי אצלו, כל פעם קבל אותנו איזה מאור פנים, איזה כבוד סדורה, הרב שלום, איזה כבוד, איפה לתאר, ותראה שמחבר את אהבתו לתלמידי החכמים, איפה לתאר. וזה ברק רעד אבוי, בנו של הרב, ברוך השם, יש לו מוסדות של תורה, יש לו ישיבות, יש לו תלמידי תורה, והוא מחזיק אותם, מעשה אותם זכה את הרבים, זכות רבים תלוי בו, לעמוד על זכות אבות, להאריך ימים ושנים, וטוב במנתו. כל אשר יעשה יצליח, ימדיד תורה וידיר, עוד ינבו בסביבה, ושנים ורענים יהיו, בריא עולם לעד עולם, אמן ואמן. חזק ואמץ.
זכות מורה והקדוש תעמוד למרן, שיהיה בריא וחזק. וכל המסטינים והמקטריגים יפלו וילכו.
תברך בעליון. מתוך מצגת שעשו מוסדות לטיבות, בוא נשמע את אחד מהשירים היפים שלהם, שמושמע מתוך מצגת. נשמע את הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל מדבר על הבבא סאלי.
גאון גדול, לא לחינם מתפרסם שמו בשם בבא סאלי. נכון שיש אומרים זה קיצור של שם ישראל, אלא סאלי בערבית זה תפילה. הוא בכוח תפילתו עשה נפלאות. ידוע במה שחטפו מטוס המחבלים מישראל ולקחו את זה לירדן, וכמה רבנים ביקשו מהרב שהתפלל על השבועים האלה, שלחו אליו שליחים, אמר להם שהוא יתפלל, אבל אמר להם אל תחששו, בראש השנה הם יהיו בבית. וככה זה היה. כיצד הגיע לדרגה גדולה כזאת? היה מתפלל בבית כנסת, ובאו פורעים וירו יריות, וכל המתפללים ברחו החוצה. הוא עמד בתפילת העמידה, לא נע ולא זע. כדור עבר על יד אוזנו ונתקע בקיר, והוא לא הרגיש. הוא עמד להתפלל, הוא מתפלל לבית כנסת. הוא מסיים את התפילה ורואה אין איש. יצא החוצה, שאל איפה אתם הולכים? איפה? מה קרה לכם? אז אמרו לו, סיפרו לו את כל מה שסיפרו לו, אמר הנה הסימן של הכדור. הוא שמר על עיניו, רק תמונת השם יביט, ולא ימיד חוץ מארבע עמותיו. תפילתו זקה, ברא, תפילתו לחוזרת רקם. מוריי ורבותיי, אם חז"ל אומרים שהיו שלושה שמחייבים את עם ישראל, הלל שהיה עני ולמד תורה, יוסף שלא חטא, ולעזר בר חרסום שהיה עשיר גדול וגלה למקום מות תורה, בדורנו בבא סאלי מחייב אותנו. בדורנו שלנו הגיע לדרגה כל כך גבוהה, גם אנחנו יכולים להגיע, למה אנחנו לא עושים את זה? אם הוא הגיע לדרגה של קדוש וטהור, אז למה אנחנו לא עושים את זה? ידוע, כל קדושתו וטהרתו היה הולך למקווה. מה, הוא לא אישה? הוא לא אישה. הוא היה איש קדוש וטהור. היה פעם במדבר במרוקו, ואמר להם, לנהג הגוי, תעצור, רוצה להתפלל מנחה, רוצה מקווה. אמר לו הנהג, אני מכיר את הכביש, אין כאן מים, הכל יבש. אמר, עצור, עצר, והיה שם מקווה. מבחינת ושם נברא מעיין לו. כשבא לארץ, אז היה שר חשוב, מכבודו אני לא מזכיר אותו, שר ספרדי, כשהרב בבא סאלי ירד מנמל חיפה, אז הוא עמד ליד, בכניסה לנמל, אמר, הנה המכונית שלי, בבקשה תיסע בה לירושלים. אז בבא סאלי ראה, אמר לו, המכונית הזאת נוסעת בשבת, אני לא נוסע בה. הוא לא אמר לו, עליו, הוא אמר, לא נוסע. אז הוא לא נסע. אז הוא עלה לאוטובוס באגד. נוסע באגד, אומר לו בבא סאלי לנהג, תעצור, אני רוצה להתפלל מנחה. אמר לו, אין פה את זה ישיר, אין לנו, לא עוצרים. אמר, טוב, אני רוצה לרדת. אמר לו, תרד. עצר, עצר, הוריד אותו באמצע הדרך ונסע האוטובוס. הוא עמד, פלא מנחה. גמר מנחה, עשה עושה שלום, ראה אדם, איפה פה תחנה לירושלים? אמר לי, יש פה תחנה. איזה מספר לירושלים? אמר, מספר כזה וכזה. והאוטובוס עומד. בא בבא סאלי, עולה לאוטובוס, הוא ראה את הנהג מכיר אותו, ואת הנוסעים מכיר אותם, ועכשיו שכולם נוסעו. אז אומר הנהג, כמה אני צריך לשלם? לא, לא, אתה קיבלת כרטיס, תגיד לי לנסוע, האוטו לא נוסע. אמר, טוב, תיסע, ונסע. זה אני פעם שאלתי בבא סאלי, הסיפור הזה נכון? אמר, כן, מספרי, אמרת, אני שואל, כבודו, זה נכון? אמר, זה נכון. אני שילמתי, אומר, ומנחה אני חייב להתפלל? רבותיי, זה בדור שלנו. זה מחייב אותנו. גם אנחנו יכולים להגיע לדרגה, לא כמותו, אבל כמותו, ככף הדמיון. הוא היה גאון, לא הכילו את המעלה שלו, הוא היה דיין מצוין. הוא היה ראש אב בדין בארפוד. לי יש ספר בן איש חי עם החתימה שלו. נתן לי איזו מתנה, שם כתוב אב בדין עיר ארפוד. בדורות הראשונים להיות אב בדין במרוקו זה לא כל כך קל. היה גאון עצום, היה בקיא בש"ס ופוסקים, אבל הוא חיסה את עצמו, הוא לא גילה את עצמו במקום הזה. כשבנו, עליו השלום, היה לו בן דגיין, דיינה דנחית לו עמקה דדינה, היה ראש אבדין מקודש, שהיה תמיד מתפאר בו, במאיר, עליו השלום, האדמור במאיר, זכתו הגנו עלינו ועליכם על כל עמו ישראל, היה אומר כל משפחת אבו חצרה, אבו חצרה, אבא רבי מאיר, במאיר. כל כך היה משתבח בו, הוא נפטר בחול המועד, לא רצו לספר לו לבבא סאלי שבנו נפטר. אז בקיצור באו אנשים, נכנסו, אמר להם, אני יודע מה שקרה לבני, לא צריכים לספר לי. רוח הקודש. רבותיי, זה בדור שלנו, זה לא מה שאבותינו סיפר לנו. הוא בירך את בנו רבי ברוך, אבו חציר השליט, האדמור רבי ברוך, אמר לו, אתה תהיה, יכול להגיע למצב שלי. אתה יכול להגיע שפיך יהיה כפי, ברכתך תהיה כברכתי, חזק ואימת תלך בדרך שלי. כך אמר לו. ברוך השם, שלוש בית גואל, יהיה רצון, כולכו יברך את האדמור רבי ברוך, שיבורך מפי עליון, שיעריך ימים ממלכתו באושר ועושר והצלחה, ונזכה כולנו לראות בביאת הגואל, בבניין הראל, במהרה בימינו, אמן. אמן.
חיה מדבש יאה גזרות שוות והלכות פסוקות כולם מפי גבורה זיקוקים דנורה בקולות וברקים מערקים וכל משמיים יפה ודמה
עוד אחד מהרבנים שמדברו על בבא סאלי הוא הרב בניהו שמואלי המקובל מירושלים.
השבוע זה פטירת בבא סאלי בישראל אבו חציר על אבא שלו. שכולנו הכרנו לו והוא זכה רק המילת בראשית, תראו כמה יש לו ספר שלם רק מסביר מה זה מילת בראשית. והלימוד שלו והעיון שלו והחוכמה שלו ואיך הוא גדל באיזה בית. הוא גדל בבית, הוא הנכד של רבי יעקב אבו חציר. האבא שלו זה רבי מסעוד אבו חצירה. הוא הבן הגדול, הבכור של רבי יעקב אבו חצירה. אז כלומר יוצא רבי יעקב, בינו רבי מסעוד, בינו בבא סאלי. האח שלו, הגדול של בבא סאלי, זה היה רבי דוד אבו חצירה, שנהרג על קידוש השם בתותח בתפלילת. ואחרי זה היה הדיין והמנהיג של כל הקהילה, זה היה רבי ישראל אבו חצירה. היה סך הכל בגיל 30. אבל מקטנותו, קודם כל כשהיה צעיר, היה בגיל 5-6, אמר לאבא שלו, אני רוצה להשתתף בחברת הזוהר. היה במרוקו, יש להם חברת זוהר, שלומדים, כל מוצאי שבת, או יום שני בלילה, יש להם לילות מיוחדים שהם לומדים בהם זוהר, בבית הכנסת. ומה הם עושים? יש להם כל ספרי הזוהר, שצריך למשל עכשיו לומדים חלק ראשון, כן? בראשית, הספר הזה של הזוהר בראשית, עוטפים אותו, יש להם כאלה, נגיד 10 או 20, לפי הלומדים, כמה יש באותה בית הכנסת, כל חלק עוטפים אותו, כל אחד עוטפים אותו בלבד משי, ויש להם לזה ארון מיוחד, כמו ארון הקודש כזה. עכשיו, כשבאים ללמוד בזוהר, מוצאי שבת נגיד, מוכרים פתיחת ההיכל, פתיחת הארון של ספרי הזוהר, איזה כבוד עושים לו בשמו ברוך הוא. מוצאים את זה כל בנחת, מראים כל אחד ספר אחד, פותח אותו בקדושה וגורסים זוהר הקדוש. באיזה ניקיון, באיזה חשק. ככה היה, היה להם חברת זוהר. היינו, נראה בה איזה 50 חברים, 60. כל עיר תלוי בחברה שיש לה. היו קוראים, גורסים זוהר, בלילות. בבא סאלי אמר לה, היה ילד בגיל 5-6, היה נהנה מאוד מהזוהר. אומר לאבא שלו, אני רוצה להשתתף. גם אני רוצה להיות בחברה של הזוהר, ללמוד זוהר הקדוש, אני רוצה. מה יעשה אבא שלו? אומר לו, זה לא מתאים לך, אין איזה כנים. אתה עדיין ילד. מה אתה לך? ועכשיו לזוהר הקדוש. אומר, אבא, אני רוצה, יש לי חשק. הלך דיבר איתם עם הזכינים, למה לא? יבוא, אם רוצה, אין בעיה. והוא היה לומד איתם במרץ, גורס, גורס, גורס זוהר. היו שמחים בו הזקנים, וממריץ אותם, אופו, אחד אחרי השני. הגיעו, כשהיה סיום של הזוהר, היה בגיל 7-8, עשו סיום לזוהר. אבא שלו אמר, ככה הבן שלי זכה בגיל כזה, לסיים כל הזוהר בגרסה, בחשק כזה גדול, אני אעשה כל הסעודה הזאת. במסעוד היה גדול הדור, אני אעשה הסעודה. טוב, עשה להם סעודה כיד המלך. ובבא סאלי היה שר, מחבר שירים ושר להם. איזה שירים? הוא ילד, היה רוקד על השולחן. היה שם לוסטרה גדולה, שיש לה איזה 70 קערות, כאלה צלחיות של שמן, שמים בהם פתילה. אז לא היה פלורסנט כמו היום, מנורות של חשמל. היה להם שמן, שמים שמן וזה מאיר את המקום. אז היה להם איזה 70 ככה, מדיקים אותה בחגים, 70 כאלה פתיליות, שמים אותם בשמן, וזה דולק. והוא רוקד בבא סאלי, ילד בגיל 8, 7-8, רוקד על השולחן, ואומר למנורה, בחיית רב בגדורי, אני משביע אותך שגם את תרקדי עמי. והתחילה המנורה ברקד אמו. היא זזה מכאן, וכאן, הולכת, ובאה, לכאן, לצדדים. כל מי שראה את זה, התפלא. ילד קטן אומר למנורה, תרקדי איתי והיא רוקדת. זה היה להם הכוח הרוחני, הכוח של התורה והחשק, הנשמה הקדושה הזאת. לא סתם זכה, לא סתם. סיפר לי רבי מאיר אבו חצירא עליו השלום, האדמו"ר בבא מאיר, הבן שלו, היינו הולכים אצלו כמעט כל שבוע, רבי מאיר אבו חצירא. הוא אמר לנו שאצלהם בחצר, במרוקו, אצל החצר של הסבא שלו, הוא ראה במו עיניו, הוא אומר, ערב שבת יש עילוי לעולמות. הוא אומר, הבהמות היו הולכות על שניים כמו בני אדם, היו מתעלות גם כן. הוא אומר, היו רצות על שניים הבהמות. היה פלא פלאות. במקום כבשים הלכו על ארבע, הוא אומר, בחצר היו רצים על שניים, לא על ארבע. ככה היה להם קדושה גדולה. הקדושה הייתה ככה בחצר, לא סתם שהם זכו להגיע למעלות כאלה נשגבות. כל הזמן קדושה ותורה ותורה. לא עזבו את התורה, לא פשט ולא סודות התורה. ולכן היה דיין שאין כמותו. כתוב כשעלה לפה לארץ, כשאחיו נרצח שם, אז הוא היה כואב לו מאוד. עשה זיארה פה, היה בזמנו פה בירושלים, היה רב עד פנדרי. כשהיה פה, אז הוא בא לבקר לו. בבסלי בא להיכנס הרב עד פנדרי, מי יכול להיכנס אצלו? והוא לא נותן כבוד לאף אחד, היה אדמו"ר ממונקרץ, אדמו"רים גדולים היו באים. לא היה קם לאף אחד ולא מעניין אותו אף אחד. כשנכנס בבסלי היה בגיל 30. נכנס, עמד לו. קפץ, עמד לפניו. והוא זקן בגיל 117. הוא נפטר, זקן, עמד לו. אמרו לו, כבוד הרב, מה קרה? זה אברך צעיר, אתה עומד לו? אומר לו, ראיתי מימי ירא שמיים כמו הבחור הזה, היהודי הזה, הצעיר, האברך. לא ראיתי, לא ראיתי כזה ירא שמיים. אומר, הוא בבחינת ותגזור עומר ויקום לך. ככה ראיתי עליו. איך הוא אמר עליו, זה גבר ירא השם. על אף אחד הוא לא אמר את זה. זה בזמנו, שהיה צעיר בבצלי. באחד הזיירות שעשה פה בארץ, אז הוא בא והלך לצפת. צריך בשמות ברוכיים, הלך לצפת. הגיע לצפת, אמר להם, אני רוצה, פוקר לרבנו הרי והכל, הלך לחכמי צפת. אמר להם, אני רוצה, זה תמיד חכם אחד מצפת, שאני אפרנס אותו. אני אתן לו כל חודש פרנסה, שהוא ילמד, אני אשלם. אני אשלח לו כל חודש כסף, ממרוקו. אני רוצה לך. אמרו לו, תשמע, יש פה יהודי, משפחה, שהם היו הרבנים פה, במשמעי כהן, רבי ציון כהן, יש איתם ניסים ונפלאות. יש להם בן אחד, בן מהמשפחה, והיום בערך בגיל 50, חולה, כל ימיו, לא נתחתן, אבל כל הזמן לומד תורה, אבל לא יכול לצאת מהבית, כל הזמן במיטה, עני מרוד, אין לו מה לאכול, תחזיק אותו. אומר, טוב, אני רוצה ללכת לבית שלו, תראו לי אותו, ולקחו אותו לבית. הגיע לבית שלו, רואה, באמת, אני מרור, אין שם כלום, הבית מלוכלך, הוא לא יכול ללכת. והוא צעיר, גיל 50 סך הכל, אבל חולה, מרותק למיטה. והוא לומד כל הזמן. אמר לו, טוב, תשמע אדוני, אתה תלמד תורה, ואני אפרנס אותך. הוא אומר, כבוד הרב, אני לא רוצה כסף. אני רוצה ממך בקשה אחת. הוא אומר, כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה למען השם. כתוב לא תורו ברעה לשבת יצרה. זכר ונקבה בעולם, ויקרא שמם אדם. אני פלא גופה. לא התחתנתי. אין לי ילדים. אדם חייב להביא ילדים. תתפלל עליי. תברך אותי. שאני אזכה להיות בריא. ואני אזכה לקחת אישה. להביא ילדים. לא רוצה, לא כסף ולא זהב. לא שווה כסף וזהב. אני רוצה רוחניות. אני לומד תורה. אבל מה, אין לי אישה. רוצה לקיים פריאה ורבייה? תברך אותי. אמר לו, ככה אתה? אמר, כן, אני רוצה. בירך אותו, שם ידיו על ראשו. אמר לו, אתה מיד מתחתן. ויהיה לך ילדים, ואני אבוא פעם הבאה, אני אראה אותם פה, את הילדים שלך. התחיל לבכות משמחה. ובסלי הלך. לא עבר כמה חודשים, באה לאותה שכונה, איזו אישה אחת אלמנה, מאמריקה, והיא באה לגור שם, יש לה הרבה כסף וזהב, באה לגור במקום, גם היא אמרה לחכמי צוות, תנו לי איזה מישהו שאני אפרנס אותו, אמרו לה, יש פה תמיד חכם, אין לו מה לאכול, תכנסי איתי, היא באמת נכנסה, ראתה את המצב, אתה כל יום נכנסת, מנקה לו את הבית, מבשלת, מגישה לו לאכול. היא גם בגיל 50-60. אמרו לה השכנים, תראי גברת, את אישה חשובה, טובה, באמת יראת שמיים יש לך. אנחנו לא חושדים אותך על שום דבר, אבל זה לא יפה. כל הזמן את נכנסת לבחור הזה, יוצא, נכנסת, הוא לומד, את זוכה. אבל אנשים מרננו עליך. נכנסת, תתחתני איתו. אמרת להם, טוב, אני מוכנה. אז תדברי איתו. טוב, יום אחד היא באה. אמרת לו, תשמע, כבוד הרב, אתה רוצה אולי להתחתן עם מי? צוחק. אמר לה, לא. למה? אמר, גברת, את יכולה להביא ילדים? אמרת לו, לא. נגמר ילדים. אני ראיתי, אומר לה, יש לך בת צעירה בגיל 20. אני רוצה להתחתן איתה. אומרת לו, מה אתה מדבר? אומר, כן. את שואלת אותי? אני רוצה להתחתן איתה. טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? אני אשאל אותה. אמא שלה הביאה אותה. אומרת לו, תשמעי, אני אומרת לו שהתחתן איתה. אומר, אני רוצה להתחתן איתה. הוא רוצה ילדים, זה הכל. אומרת, אמא, אם את מסכימה, אני מוכנה. מוכנה? כן. היא ישר, יש לה כסף, הביאה רופאים. שיטפלו בו כמה חודשים עד שיכול ללכת, לעמוד על הרגליים, להיות חזק, אסור חתונה. אסור חתונה, הביאו ילדים. כמו אמר בבא סאלי, כך היה. פעם הבאה, הגיע בבא סאלי לצפת, רואה תינוקות מסתובבים, היה צוחק. אומר, הנה מן השמיים. נתנו לו. נתנו לו ילדים. באותו זמן, עשה בבא סאלי עוד איזה ניס אחד גדול שם בצפת. למה לא היו יכולים להיכנס לבית הכנסת של רבנו הארי. כל מי שהיה נכנס לבית הכנסת רבנו הארי היה מת, ניזוק. לא יכולים. כשהוא בא, אמר, אני רוצה להיכנס לבית הכנסת של רבנו הארי. אמרו לו, הגבאים, השמשים, אין, זה סגור כבר שנים רבות. אסור לפתוח את זה. כל מי שנכנס, זה גזר דין מוות. אל תיכנס. אומר, תשמעו, תפתחו לי ואני אכנס. יא חביבי, זה סכנת נפשות. לא! תפתחו. נכנס. נכנס בפנים, איזה 4-5 שעות. מתפלל, בורא, מתפלל. עושה ייחודים, כוונות. יצא, אמר להם, מהיום אף אחד לא ינזק. עד היום הזה, כולם נכנסים בזכותו לבית הכנסת הארי. שהוא עשה את הפעולה שהיה צריך, ואף אחד לא נזוק. וידך זה גמור. העיקר הגדול, זה היה ההתמדה שלהם בתורה. הקדושה, הפרישות. איך כל הראש שלהם והמחשבה, זה רק היה ברוחניות. הם לא שייכים בכלל לגשמיות, לא שייכים. אין להם רוח הקודש, ממש, מדברת מגרונם. אני פעם ראיתי, אין לנו חבר אחד, מישיבת פורת יוסף, היה הפגנה פה בירושלים, לא זוכר נגד מה, אבל היה הפגנה קשה. ואחד מפורת יוסף לקחו אותו מצלנו, מהישיבה, לקחו אותו למגרש הרוסים. מה לעשות? בדיוק על מזלו אשתו ילדה בן של האברך הזה. עכשיו יש ברית, צריך להוציא אותו. היה בעיות גדולות. הלך איזה חבר שלנו, אחד אשכנזי, עני מרוד, אין לו כסף. והוא אומר שהוא ילך אני הייתי צעיר, ילד. אני בחור קטן בישיבה, אבל היינו אוהבים אותו, את החבר הזה האשכנזי, אוהבים אותו מאוד. הוא היה אהוב הרבה על בבא מאיר. הוא לקח אותנו לבבא מאיר למעשה. לא רבי יוסף וולטוך, היה עוד יהודי אחד, קראו רב חיים טוטרס, טפילינסקי. יהודי צדיק, תמיד חכם גדול. אז הוא הלך למגרש הרוסים, אומר, תוציאו אותו, נולד לו בן. המפקד אומר לו, אין מה להוציא אותו. בסוף אמר, תתן לנו ערבון, $1,000 אז. זה היה הרבה מאוד כסף, $1,000. הוא אומר, אני אין לי $1,000. אין, בלי זה לא יצא. הוא מרוב שהוא בעל חסד, הלך לבא $1,000, בא למפקד, אמר לו, קח לך $1,000, הנה. אומר לו, עכשיו התחרטנו, גם $1,000 לא נוציא. יא חביבי, הפתרתם. מה הוא אומר? בוא ניסע למירון. אתה לא, מה תיסע עכשיו למירון? תבזבז הכסף, לך תחזיר הכסף לבעלים שלהם, תיסע למירון. לא, עשר מונית, דלה. טוב, נסענו למירון. הוא קנה שם האוכל בכסף הזה, עשה סעודה עם המרוקאים, רקד איתם בחוץ. אנחנו נכנסים בפנים, מי יושב בבסדי, עושה סעודה, שולחן. כיד המלך, אנחנו מחכים, הוא לא קורא אותנו, זה לא מצוי. הוא יזמין אותנו גם כן, יזמין אותנו גם לשבנו. הוא דורש, מדבר, אבל לא קורא לנו. אחרי 10 דקות בא איזה אמריקני אחד, נתן לו איזה מעטפה, והרב ברך אותו. עכשיו הוא קורא, בואו. כמו אני אומר לכם, במעטפה היה $1,000. אומר, הבן אדם שדיברתם בשבילו בבית האסורים, הוציאו אותו. ואת $1,000 האלה תחזירו בחזרה. ממי לקחתם? ראיתם דבר כזה? מי דיבר על $1,000? מי אמר? מי ביקש? אבל ככה היה. זה הכל, עילת העילות זה סיבת הסיבות. זה השכינה מדברת מגרונם. כל כך הם צדיקים, ידוע גם איזה דברים שהוא עשה בעולם, הבבא סאלי שהיה מרעיד עולמות, והבקיאות שלו בתורה, ושל בנו בבא מאיר, אין כמו זה בעולם, אין. אין נשמות כאלה, אין נשמות כאלה. איזה קדושה, כשיש אותם זה משיח פה. זה אין בעיות בעולם, אין. כל כך היו קדושה, כל כך היו בטהרה, כל כך עשו דברים גדולים בעולם. כל זה, זה כוח התורה. מי שהולך בדרכי התורה, לומד תורה, לשם שמיים, לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, ועוסק בתורה באמת, לדעת אותה, לקיים אותה, ולהתעלות בה, להגיע למדרגות נשגבות, ומדקדק וקלה כמחמורה, עושה הכל למעשה לשם שמיים, זוכה למגיע למעלות נשגבות, זוכה להתקדש ולהתעלות הרבה הרבה. שזה צריכים אנחנו ללמוד מהמעשים של הצדיקים הללו, איך היו לומדים. התורה שנצטווינו, שכל תכלית יציאת מצרים, זה היה בשביל שנזכה אחר כך לקבל את התורה על הר סיני, נזכה להגיע למעלות נשגבות. כמו שכתוב, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. לאיזה מעלות נשגבות הגיעו, בפרט בקבלת התורה. לכן כל יום ויום זה קבלת התורה מחדש. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. כאילו היום יוצאים ממצרים, מכל הצרות, מכל המצרים, ומקבלים תורה. שמזכנו לעובדו, לראותו, להכניס, להחדיר התורה ברמה חברנו, ששא גידנו וכן ירצו ונאמר אמן.
הרבה ספרים יצאו על מרן הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא. אחד מהם, או שניים מהם אפילו, זה של הרב יהודה הראל, זכרון צדיק לברכה, חתנו, שהוציא ספר גם לילדים וגם ספר מאוד מכובד על דמותו של חביב הבבא סאלי. ספר אחד מיוחד במינו הוא ספר ישראל סבא קדישא, הנהגות של הבבא סאלי שנכתבו על ידי חתנו, חתנה דוד נשיא הרבי דוד יהודה יוב זצל. 57 פרקים. אנחנו רוצים לדבר עם רבי יעקב יהודה יוב. שלום לך הרב יהודה יוב.
שלום וברכה.
ואנחנו דברים על הספר, ספר הנהגות, יצאו הרבה ספרים על סיפורים, אבל ספר הנהגות של הבבא סאלי הוא ספר מיוחד במינו, עם הרבה הנהגות מעניינות. בוא תשתף אותנו, מה זה הספר הזה?
הספר הזה, מורבינו עליו השלום, שזכה להיות חתנו של סיד הבבא סאלי, היה מטבעו חקרן ודרשן, תרף ומיד שהתחתן עם הרת אמנו הרבנית שתחיה, נדבק ונקשר למור זקננו אדמור סיד הבבא סאלי, והתחקה אחרי כל הנהגותיו, איך הוא נוהג ומה עושה בקודש, בכל דבר שהוא ראה, ומה שהוא לא ראה ולא ידע, שאל ודרש אצל הזקנים ואנשי התלמידים של האדמור, איך היה מנוהג בכל מיני דרכים, בכל מיני דברים, בהלכותיו בקודש, לפי ספרי ההלכה וספרי המקובלים.
אחד מהדברים העניינים, אנחנו מתקרבים בעוד מספר יום לראש השנה לאילנות, אז שם הובא זה שהוא נהג לעשות סדר ט"ו בשבט גם ביום ולא בלילה. וזה מעניין. לא כמו שכתוב בספר מועד לכל חי, הוא היה נוהג לעשות את סדר ט"ו בשבט ביום. אחרי זה היה גם מאתר את השולחן בכל מיני פירות, פירות שנמצאים בארץ ישראל. היה משתדל להביא כל פעם גם פרי חדש לברר עליו שחיינו. היה איזשהו מרקחת מיוחדת שהיה אצלנו בבית של הבבא סאלי?
המרקחת המיוחדת הייתה, זה הייתה ריבת אתרוגים, שהיה דואג לשים את הריבת אתרוגים, היה מבקש בקשה מיוחדת לאתרוגים שיהיו טובים ומהודרים, בכדי שיוכל לנענע בחג הסוכות ולעשות את התיקונים על האתרוג, שיבוא לפניו אתרוג מהודר, כמו שידוע, שהוא היה מחכה כל שנה שהאתרוג הגיע ממרוקו, בחזקה המיוחדת שהייתה להם שם, לאתרוגים שהם בלתי מורכבים, וכל שנה ושנה היה הקדוש ברוך הוא מזמין לו ומזמן לו את האתרוג המהודר מערי מרוקו.
עכשיו היה גם, הוא היה מזמין אנשים לסדר ט"ו בשבט, או שזה היה רק משהו משפחתי?
הוא בדרך כלל היה מזמין את כל המתפלל בבית הכנסת שלו וחשובי הקהל לסעודה ולסדר ט"ו בשבט. והוא היה במיוחד מחזר אחרי אנשים הזקנים וכל העניים. למה? והיה שמח איתם שמחה גדולה, והיה רואה בזה התעלות רוחנית בכדי לכבד את פירות ארץ ישראל ולעשות סדר ט"ו בשבט.
עכשיו, היה לו הנהגות מיוחדות ביום, מיום שישי עד כניסת שבת. זה היה לראות אותו, זה, אם מישהו מדבר על מלאך, לראות מהבוקר אחרי התפילה, הוא כבר ישב עם שניים מקרא ואחד תרגום. אתה יכול לספר לנו מה הוא היה עושה ביום שישי?
יום שישי שהאדמור היה מתחיל את הבוקר שלו, שזה התפילה המוקדמת, תכף ומיד אחר לכן הוא היה הולך, היה קומך שתיים מקרא ואחד תרגום, הולך למקווה בשעה מוקדמת, לאחר קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום, והיה מקבל שבת בעוד השמש מוקדמת בפלג המנחה, וכבר קבלת שבת ועושה קידוש עדיין שעדיין שמש באילונות, טרם ששקעה השקיעה. והיה מקבל שבת מוקדמת מאוד. ובזמן שהיה מגיע ביום שישי, היה פניו כנראה מלאך שיוצא מהמקווה, היה אפשר לראות את פניו כולם זוהרים במיוחד, והיה לו תבילה מיוחד במקווה לחוד שבת, סמוך לחצות היום היה תבילה שלו. והיה מכוון את כל הכוונות לפי הארי הקדוש. וגם מוסיף את הכוונות של הבעל שם טוב. וגם לאחר התבילה, היה תכף ומיד מחלק צדקה לעניים. וגם היה משתדל אם יכול לעשות מעות, וגם מצרכי מזון לצורכי השבת. ולפעמים גם שניהם ביחד. אבל אחר שטבע לאדמור, תכף ומיד שלבש בגדי השבת, יותר כבר לא דיבר דיבורי חול.
והיו לו גם מלבושי שבת מיוחדים.
היה לו מלבושי שבת, כולם לבנים, מאלף לטף, כמו הכהן הגדול, שנכנס לקודש, ככה האדמו"ר היה מתלבש בגדי שבת, כמו שידוע בפיוטים שחיברו מור אביו רבי מסעוד אבו חצירה, ארבע בגדים לבנים שאדם חייב ללבוש בשבת קודש, ואפילו הוא האדמו"ר עצמו גם כן חיבר פיוט על השבת קודש, כמה פיוטים, ואחד גם הוא מזכיר אותם את העניין של ארבע הלבנים, והיה לובש מכניסת השבת, כמו שאמרנו שכניסת השבת אצלו כבר מחצות היום, עד צאת השבת היה לובש את הבגדים הלבנים הללו.
היה לו נגות מיוחדות בשבת?
שבת קודש, האדמו"ר היה יושב ולומד כל השבת, היה מקפיד קודם כל בכניסת השבת, שהיה מבקש שיהיה לו את ההדסים מירושלים דווקא, או שהגיעו לו מעיר המקובלים לברך על ההדסים ביום שבת קודש, והיה אומר למה דווקא מירושלים? ירושלים של מטה מכוונת כנגד ירושלים של מעלה, ולכן הוא רצה שיהיה לו דווקא הדסים מירושלים.
אחד הדברים המעניינים שראיתי בספר זה שאת הפאות הוא היה פאות שהיו מגיעים עד תחת לחיים, ואז הוא מקצר אותם כדי שלא ייכנסו בגבול של הזקן. זאת הייתה לו גם בזה כוונות מיוחדות.
ידוע לפי המקובלים יודע כן שאסור שהפאות של הזקן יתבלבלו עם הפאות של יתבלבלו עם הזקן. לכן האדמו"ר היה מקפיד מאוד מאוד מאוד, והיה מניח את פאותיו אחרי האוזניים, ותכף שהיו גודלים יותר מדי, היה חותך אותם, בכדי שחס וחלילה, לפי המקובלים, שלא יהיה ערבוב. אתה יודע, אכן, יודעים. הזקן אצל האדמו"ר היה, כמו שיודעים, דבר מאוד גדול, כל נושא הזקן.
עכשיו אנחנו בתקופה של מחלות, של קורונה, הלכתי לחפש בספר, יש גם את מה שנקרא ורפוא ירפא, שהיה בא מישהו להתברך ברפואה שלמה, וכל אחד היה חולה בדבר אחד, אמר להם רבנו בהלצה, אם כולכם באים אליי, מה יעשו הרופאים? ויש שם הרבה דברים מעניינים, איך הוא נהג בנושא של רפואה, העניין של הרב הגאון ברוך השניאור מירושלים, שהיה תלמידו והיה סובל מלחץ דם גבוה, הרופאים אסור עליו לאכול מלח, והוא היה, אמר לה, בבא סאלי, אומר לו, לשים לו בסעודה להביא לו מלח, כי המלח בריא ומבריא את האחרים. יש אחד הדברים, אני מבין שכבודו גם קצת בקיצור, קצת ממהר, אז יש דבר שמאוד מעניין אותי, המאבקים בנושאים שונים ששיתפו את הבבא סאלי. עכשיו, המאבקים בנושא שבת. נושא שבת זה עוד מתחיל עוד בחוץ לארץ, שהוא הוציא דיבוק מאחד שהחזיק מרכולים פתוחים בשבת, אחרי שהוא הבטיח שהוא סוגר את הכל בשבת, הוא הוציא ממנו איזשהו דיבוק. ויש סיפור שאחד שהתניע מכונית מתחת לבית של הבבא סאלי, והוא אמר שהוא יישאר בתוך המכונית, הוא נשאר המכונית לא נדלקה, והוא נשאר תקוע בתוך המכונית מתחת לבית עד צאת השבת. עכשיו אתה מכיר את הסיפור שהוא עשה למען רבם רומלוי? רבם רומלוי
היה נלחם במלחמת השבת, והראו אותו משטרה באחד ההפגנות, ולא רצו לשחרר אותו, היה לחץ כבד לא לשחרר אותו, מכיוון שבאותם השנים המשטרה ניסתה להילחם במלחמות השבת, ובזמנו מי שהיה שר המשטרה זה היה בחור שטרית, שהוא היה מערי תפילת מאיפה שהאדמו"ר הגיע, ואיכשהו שמע את זה האדמו"ר שאת רבי עמרם בלוי לא משחררים, תכף הוא מיד הפעיל את הקשרים שלו וקרא לו אליו והודיע לו שהוא חייב לשחרר אותו, כי האדם הרב הזה הוא נלחם במלחמת השבת, ואוי לו לאדם, ככה זוכר שהמורבי עליו שם סיפר לנו, שאוי לו לאדם שהוא שייך לאזור של איפה שהרב גדל, מבני המשפחה שהרב גדל, שהוא חס וחלילה הכוח שלו לשחרר, שלא לא, לא ידאג ולא יפחד, אמר לספר, בושו ויקלמו מדרכם, אני מצטט מתוך הספר, בושו ויקלמו מדרכם הנלוזות למדינה כזו קיוויתם, שבה יקו ויעשו יהודים חרדים הזועקים מכב לב, והרי גם לכם לפי מחשבתכם שיקול דעתכם מוטעה בהחלט, אתם חייבים שיהיו במדינה יהודים ותהיה עליה מחוץ לארץ, וכאשר ישמעו בארצות הפזורה כי בארץ ישראל משטרת ישראל מכה ומענה וחובשת בית האסורים שומרי תורה ומצוות, אף יהודי לא יעלה לארץ. זאת ועוד, איך אתם מסוגלים בכלל לאסור אדם צדיק וחסיד וירא שמיים אמיתי מקיים מצוות השם, ברוך השם, הוא מוכיח את הרבים על שמירת קדושת השבת ושמירת התורה והמצוות. וחור שטרית שמע את זה, אמר, מחר אני משחרר את הרבי אמרם, לא עם מיד. ככה האדמור עליו השלום עשה את פעולתו בצורה כזאת חכמה, בצורה מיוחדת, להראות שחס וחלילה זה לא, איך אומרים, אתם רוצים לעשות עלייה, והעלייה יכולה להתעכב. ככה האדמור בצורה חכמה, הצליח לשכנע את בחור שטרית, ותכף מיד שחרר את רבי אמרם.
הוא לא אגזור, הוא לא אמר לו, מה זה מחר? עכשיו. הוא קפה לו שמיד יתקל בעניין.
וואו, אמר לו מיד, כן, כן. הוא אמר לו מחר, אמר לו, מיד תשחררו אותו.
עכשיו העניין של לעמוד מול שלטונות, יש את הסיפור של אליאנס, שבחוץ לארץ שניסו לקלקל כל מיני ילדים, והיה איזשהו גנרל צרפתי שהוא ביקש להיכנס אליו, וזה לא היה שייך, אבל הוא בא אליו לפגישה, הוא נכנס אליו לפגישה אצל הגנרל הצרפתי, וגם העיף לו שתי סתירות.
לאדמור עליו השלום במלחמה של התלמוד תורה והישיבות שהיה באזור, ואז אליאנס נכנס וניסה לקעקע את כל דרך התורה והיראה. האדמור לא חט בשום פנים ואופן, ואמרו לו שיש איזה אחד גנרל, כמו שאמרתם, הצרפתי שמפריע. האדמור ניסה להיכנס אליו, מנעו ממנו, נכנס האדמור אליו והתווכח איתו, וענה לא רצה לשמוע בקולו. תכף מיד האדמור לא חט, ובשם לקדושת תלמידי התורה, לומדי התורה, תלמידים, נתן לו שתי סתירות על פניו, ואותו הגנרל הזה נכנע והסכים לבטל את הלימודים של העניין במקום.
יש שיפור מופלא לבית הכנסת הארי, שאנשים פחדו להיכנס לבית הכנסת הזה, והוא היה הראשון שנכנס, ו... אחריו התחילו להיכנס לתוך בית הכנסת. אתה מכיר את הסיפור הזה?
האדמור שהגיע בשנת תפרש צדי ג' היה בגיל 33, הגיע להשתתח בקברות הצדיקים, ובין היתר הגיע להשתתח בצפת, בקברות הקבר הארי הקדוש, רן יוסף קארו וכל הצדיקים הקבורים שם, ורצה להיכנס לבית הכנסת הארי הספרדי. אמרו לו, אי אפשר להיכנס, והאדמור שאל אותם, וכי למה? אמרו, כל מי שנכנס למקום, הוא... קושרים אותו עם חוט, יודעים שהולך לעולמו. האדמור אמר להם, בכל זאת, אני רוצה להיכנס למקום, אני אעשה תיקון למקום, והכל יסתדר. שכנעו אותו הרבנים של המקום, שכבודו הגיע מחוץ לארץ, ולא ייכנס. האדמור בכל זאת התעקש איתם בכל תוקף, ובכל זאת גם כן קשרו לו את החוט, בשביל שייכנס, אם חס וחלילה, יקרה משהו לאדמור, כדי שלא ייכנסו אחריו אחרים, וימשכו אותו עם החבל. האדמור נכנס, ממש לא נראה, לא עונה לו כל רע, הגיע ויצא בשלום מן הקודש, ועשת את התיקון, אמר שבמקום היה חזן, שכיוון כל מיני כוונות, לא לשם שמיים, היה לו כוונות אחרות, סתרה אחרה התלבשה בו, והסתרה אחרה הייתה במקום, והאדמור תיקן את זה, ומאז, ברוך השם, המקום פתוח, ויש שם תפילות, מניינים, עכשיו ברוך השם, המקום שוקק חיים.
עכשיו לסיום, במסלי עשה הרבה סודות הילולה, שאנשים יבואו והיה מכבד את כולם בכל מיני סודות הילולה. גם השנה, בעזרת השם, במסלי לא איתנו, אבל אני מתאר לעצמי שיש שם הילולה גדולה בדרום.
זה כתב עליו השלום והקדוש והטהור, עשה הילולות למקבר... הרבה אדמורים וחסידים, אם זה הבעל שם טוב, אם זה הילולות של כל תלמידי הבעל שם טוב, בעל התניה שזה היה שבוע שעבר, אם זה בני המשפחתנו, מרן אביר יעקב, מור אביב, היה עושה הילולות ומזמן לפניו אנשים מסוימים, חשובים, אדמורים, ראשי ישיבות, עמך ישראל, אנשים פשוטים, כולם היו סביב שולחנו הקדוש והטהור, אמנם הוא בקושי טעם, בקושי אכל, אבל מה שהוא העלה באותם הילולות ואותם סעודות, זה מעל ההבנה והשכל שלנו. וכמו שאמרתם, ההילולה של הבבא סאלי, עליו השלום, נעשית בציונו, בנתיבות מקום משכנו, ובכל הארץ ובכל העולם, כמו שראינו, שדיברו שבוע שבוע שרוצים לבטל את ההילולה, ושמענו מכל העולם שאנשים מתפלאים, איך יכול שדבר כזה, הילולה של צדיק, של אוהב ישראל, שהוא אהב כל עם ישראל, באשר הוא, כל אדם, באשר מעמדו, אפילו אנשים פשוטי עם, אפילו אנשים שלא שמרו תורה או מצוות, הוא קירב אותם בדרך שלו לעבודה מתברך שמו, וכיבד את כולם. לכן ההילולה שלו היא הילולה מרכזית, 38 שנה לפטירתו, האנשים נוערים לקברו להתפלל ולהיוושע בזכות צדקתו וקדושתו ותורתו הגדולה. יהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם הנעימים, שכל עם ישראל ואת השם, ויהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, והמגפה שיש כאן תלך מאיתנו בעזרת השם, ויבוא משיח צדקנו, שהוא תמיד ציפה לישועה, זה היה המחשבה שלו כל היום, מתי משיח צדקנו יגיע, זה חיכה לו וחיכה לו. ואנחנו אומרים, תמיד אומרים במשפחה, שהוא הלך כפרה על הדור, בשביל לזרז את משיח צדקנו, שיבוא ויגלנו במהרה בינו, אמן.
אמן, תודה רבה לך רב יודאיוף, ושנזכה לכל הברכות.
אמן, יש הכוח.
תודה רבה. העוף האשכונה, נשמע גם את מידע טסה, שהוא שר להקלטה כשהוא היה עוד צעיר מאוד, מידע טסה עם השיר העוף האשכונה.
העוף האשכונה, והרחיקה נדון, במדבר הנינה, ואולי את הדור.
תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליעל צייטלין על ההפקה ועל העריכה, תודה רבה לפסח בגה, תודה רבה לאורי כהן, בשורות טובות ולילה טוב.
Bell